אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שריפות באוסטרליה, מדענים ממכון ויצמן שפיתחו מולקולה שמנטרלת נגיפים קטלניים שעוברים מבעלי חיים לבני אדם, סריקת גוף האדם באמצעות לייזרים ומרחוק, והאם בקרוב נוכל להזיז את השמש. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלושה שיודעים היא תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1. עורך התוכנית הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. ביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אני דודו ארז ונמצא איתי באולפן יונתן גת, לשעבר ג'אט. שלום לך.
היי.
מה שלומך? רגע לפני שנעבור לשיחה שערכנו עם פרופסור יואב יאיר שקשורה לשריפות באוסטרליה שמשתוללות שם חודשים והצוותים שם לא מצליחים להשתלט על מה שקורה.
זה כואב הלב.
לגמרי מדובר ב-24 בני אדם שנהרגו כתוצאה משריפות הענק שמשתוללות שם. שני אנשים הוכרזו כנעדרים, אלפים מנותקים מחשמל וממים, עשרות אלפים מפונים מהבתים, וגם הטבע ספג מהלומה, בעלי החיים.
ולא רואים פתרון באופק?
לא, וחצי מיליארד בעלי חיים נשרפו, 8,000 קואלות ועוד חצי מיליארד ככל הנראה. יהיו קורבנות של הדבר הזה, של האסון הזה. ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, הודיע השבוע שהממשלה מקצה או מוסיפה עוד 2 מיליארד דולר אוסטרלים לשקם את המצב שם. הצבא החל לפעול בסיוע בהספקת מזון, דלק ומים לתושבים. שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל.
שלום דודו ושלום למאזינים.
מה קורה באוסטרליה כבר חודשים ארוכים?
כן, אנחנו עדים לעונת שריפות שהתחילה באביב ונכנסת עמוק לתוך הקיץ האוסטרלי של חצי כדור דרומי, של שריפות בקנה מידה שהיבשת הזאת לא ידעה מעולם. נשרפו שם שטחים עצומים במאות אלפי שריפות שבוערות כמעט לא הפסקה כבר 3 חודשים. שטח אדיר בכל היבשת, זה לא רק באזור מסוים. כשאתה מסתכל על המפות של איכן השרפות נמצאות ועל תמונות הלוויין של האשן שנסחף מהן, זה כאילו כל אוסטרליה בוערת.
עכשיו, מה הצית את השרפות ומה גורם להן להמשיך ולחיות במרכאות?
תראה, זה בצורת ממושכת או כמה שנים של בצורת בזו אחר זו שגרמו ליובש גדול, גלי חום עם טמפרטורות קיצוניות. לפני חודש נמדד שם סי של טמפרטורה מעל 50 מעלות באזורים מסוימים של המדינה. יחד הצירוף הזה של אדמה מאוד יבשה, כלומר ללא מים, צמחייה שהתייבשה עקב הבצורת, ותנאי חום קיצוניים עם רוחות חזקות, גרמו לכך שמספיק שפורצת שריפה אחת, וזה יכול לקרות מברק, כלומר מפגיעה של ברק באיזשהו עץ שהציטה אותו, מסיגריה שהושלכה, או מכל סיבה שהיא אחרת, והרוחות מלבות את האש, הגיצים עפים למרחקים, זה פשוט בוער ונדלק כמעט ללא מפריע. אין שם גשם עכשיו, וגם לא צפוי גשם בשבועות הקרובים.
ולא מצליחים להשתלט על השריפות, כך...
לא, אי אפשר להשתלט, זה שריפים שאנחנו לא מדמיינים בדעתנו.
וואו.
זה 60 אלף קילומטר מרובע. אני חושב שאתמול שמעתי את השדרן בפרנס 24 אומר, זה כאילו כל בלגיה נשרפה.
וואו.
אם אתה אוסף את כל השטח, באמת, ראיתי סרטים וזה מזעזע. כמו שאתה ציינת, מאות אלפי, מאות מיליוני בעלי חיים מתים, אין להם לאן לברוח, הם גם ככה בתנאי מחיה קשים ביותר בגלל הטמפרטורות והיובש, ועכשיו שהכל בוער, פשוט מוות בקנה מידה קיצוני ביותר, וגם ערים ויישובים נמצאים בסכנה. פינו כמה ערי חוף בחוף המזרחי וגם בחוף הצפוני, וזה לא נראה שזה הולך להיחלש.
זה צפוי להסתיים מתישהו? זאת אומרת, יכולים לחזות מתי השריפות הללו מעט
ישכחו? כן, הסתכלתי על תחזיות מזג אוויר ועל מה אנשי המבצעים שם אומרים. הם לא רואים לפחות בשבועיים הקרובים איזושהי הקלה. אולי אזורים מסוימים הם יצליחו להשתלט ולהגביל את זה, אבל תראה, כמו שאתה ציינת, אפילו אזור סידני, הבירה נפגע, וקנברה, סליחה, הבירה, נפגע בסביבה, כי החורשות והיערות שמסביב פשוט עלו באש, כולל פגיעה בתשתיות חשמל ומים, מה שמקשה עוד יותר על, על ריסון הסופות אש הללו. הם גייסו עכשיו 3,000 אנשי מילואים, הם במצב חירום, הם הכריזו על מצב חירום, שאומר שהם יכולים לחייב אנשים להתפנות. אחד מאנשי ההגנה האזרחית אמר, אם אתם רוצים אתם יכולים להישאר, אבל לא נציל אתכם, אם חלילה זה יגיע, כי פשוט אין להם מספיק משאבים. אני לא חושב שהם העריכו את העוצמה שזה מכה בהם, ושזה עלול להחמיר עוד יותר, וזאת אחת הטענות שלי כלפי ממשלת אוסטרליה, וראש הממשלה במיוחד, מוריסון, שהם לא מייחסים חשיבות לשינויי אקלים ולמשמעות שלהם. עכשיו הם משלמים במידה מסוימת את המחיר של האיטיות בתגובה, וחוסר ההיערכות מוקדמת לתוצאות של שינוי אקלים קרדינלי, כמו זה שעכשיו פוקד את אוסטרליה.
וואו, טוב, עדיין אין מה לדבר על שיקום של המערכת האקולוגית וכולי שם, זה עדיין עוד קורה. ולכן
נכון, עוד... זה עוד קורה, וזה ייקח שנים ארוכות להתאושש מכזאת עוצמה, כי זה לא שריפה קטנה פה, שריפה קטנה שם. זה אזורים שלמים שפשוט נמחים והופכים לפחם ואפר, על כל הבעלי חיים והצמחייה שם, זה פשוט אסון אפוקליפטי כמעט במדב.
וואו, טוב, ואם אנחנו כבר מדברים, אני אנצל את השיחה הזו כדי שאולי תסביר לנו מה זה אל ניניו, כי אנחנו נתקלנו בידיעה שחוקרים מאוניברסיטת בר אילן מעריכים שאל ניניו יתרחש במהלך השנה באזור האוקיינוס השקט. יש מערכת חדשנית של יכולת לחזות דברים כאלה, בוא, אולי נלמד באמצעותך על תופעת הטבע הזו.
כן, אל ניניו, שזה למעשה מילה ספרדית שפירושה הילד, ואחותו ההפוכה, לניניה, הילדה, הילד הוא ישו הילד, זו תופעה מטאורולוגית אוקיינית שמתרחשת בדרך כלל בדצמבר מול חופי פרו באוקיינוס השקט, כשהטמפרטורה של המים לפתע למשך תקופה של מספר חודשים מתחממת מאוד, הרבה מעבר לממוצע הרב שנתי, מה שגורם לתמותה גדולה מאוד של דגים, ולכן הרס זמני של הפרנסה של הדייגים בחופים המערביים של פרו, והם קינו את התופעה הזאת אל ניניו, היא חוזרת פעם בחמש עד שבע שנים. הבעיה היא שזה לא כמובן נושא מקומי לאזור פרו, זה רצועה אדירה של אלפי קילומטרים לאורך קו המשווה באוקיינוס השקט, שהמים מתחממים, זה גורם לשינויים בכל הזרימה האטמוספרית של מערכות השקעים והלחצים שאנחנו מכירים, וזה מין אפקט דומינו על קנה מידה פלנטרי, כשמתחיל אירוע אל ניניו, שיכול להימשך כמה חודשים באוקיינוס השקט, זה כמו אדווה באמבטיה שמתפשטת לאט לאט מצד לצד, מזיזה מערכות מטאורולוגיות, בצורות בצד אחד, שיטפונות בצד אחר. שנות אל ניניו, אגב, בישראל ידועות כשנים גשומות יותר, לעומת זאת, שנות לניניה, שזה המצב ההפוך, שבו האוקיינוס השקט קר יותר מהממוצע, ידוע לנו על קורלציה גבוהה, מתאם גבוה עם שנות בצורת בישראל. ולכן העבודה של החוקרים מבר אילן היא במובן מסוים משמחת, כי מאפשרת חיזוי מדויק יותר, האם צפויים תנאי אל ניניו או לניניה במרחק כמה חודשים קדימה. בדרך כלל, ההתראה מגיעה כשהלוויינים של נאסה והמצופים שאושרו באוקיינוס מתחילים לדווח על השינויים בטמפרטורה, ואז מהר מאוד ממפים את המצב ומנסים לחזות איך זה הולך להתפתח.
תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל.
בבקשה.
ואנחנו עוברים אל העניין הבא, מדענים ממכון ויצמן למדע שפיתחו מולקולה שמנטרלת ביעילות נגיפים קטלניים, זאת אומרת וירוסים, שעוברים מבעלי חיים לבני אדם. משהו ממש חדש שפורסם בנייצ'ר קומיוניקיישנס.
אני חשבתי שבדרך כלל מה שקורה זה שבני אדם הם אלה שמדביקים בהכי הרבה מחלות.
את בעלי החיים?
לא, אבל הם החולים ביותר. יש להם יותר...
וגם אם כן, זו בעיה של בעלי החיים. אבל אנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני בעלי חיים שמדביקים אותנו. הוא מתברר שיש לא מעט מחלות שקופצות מבעלי חיים אלינו, מחלות שכמובן מגולם, או מה שגורם לפתוגן הוא וירוס או נגיף. ואנחנו שוחחנו על המולקולה המסקרנת הזו עם דוקטור רון דיסקין, מהמחלקה לביולוגיה מבנית ממכון ויצמן למדע.
שלום, בוקר טוב לכולם.
אנחנו נשמח ללמוד על אותה מולקולה שפיתחתם, והוא מצליחה להתמודד עם אותם וירוסים שקופצים מבעלי חיים לבני אדם.
בשמחה. קודם כל צריך להבין שאנחנו חוקרים משפחה של וירוסים, משפחה די גדולה שנפוצה בכל העולם. חלק מהווירוסים במשפחה הזו אכן יכולים לקפוץ מבעלי חיים אל בני אדם, להדביק אותם, ולפעמים לגרום למחלות קשות ואפילו לתמותה. אנחנו מדברים על קבוצה של וירוסים שבעיקר נמצאים בדרום אמריקה, ומה שמשותף לכל הווירוסים האלה שהם משתמשים באותה מולקולה כדי להיכנס אל התאים. המולקולה הזאת זה מולקולה שבאופן טבעי התאים שלנו מבטאים על פני השטח שלהם, והווירוסים חייבים למצוא את המולקולה הזו ולהיקשר אליה כדי להצליח להיכנס לתא ובעצם להתחיל את התהליך של ההדבקה.
עכשיו, זה משהו שהוא יחסית טריוויאלי שווירוסים או נגיפים מסוגלים לעבור מבעלי חיים לבני אדם? זה משהו
זה קורה די הרבה. למעשה okay. אנחנו מכירים הרבה מאוד מחלות שהן מחלות שהתחילו בבעלי חיים ועברו לבני אדם. לפעמים הווירוסים כבר עוברים אדפטציה כדי להסתגל לבני אדם ומתחילים לעבור בתוך האוכלוסייה. HIV זו דוגמה ממש טובה לזה שהגיע מקופים ובעצם כבר עבר התמאה לתוך אוכלוסיית בני אדם. יש וירוסים אחרים שעוברים מפעם לפעם אבל לא מצליחים בעצם לגרום להדבקה נרחבת בבני אדם.
אבל זה כי היכולת של הווירוסים היא כל הזמן לייצר מוטציות, או כל הזמן נוצרות מוטציות, וכך הם מצליחים גם לפעול ולהיות אפקטיביים בכל מה שקשור לתאים אנושיים?
קודם כל, וירוסים אכן צוברים מוטציות. כן. כדי שהם יצליחו לעבור, למעשה הם צריכים בצורה שבה הם מדבקים בבעלי חיים, להיות מותאמים ולו במידה חלקית לתאים האנושיים, אחרת הם בעצם לא יצליחו להתחיל את תהליך ההדבקה.
מעניין. אבל להם לא צריך לדאוג, אתה אומר, זה קורה.
זה קורה, זה בהחלט קורה, וירוסים כאלה עוברים. לשמחתנו, לפחות הווירוסים האלה שאנחנו מדברים עליהם, עד היום לא גרמו להדבקה רחבת היקף, זה לא גרמו להתפרצות רחבה, וכל המקרים שתועדו היו יחסית confined, כמה אנשים נדבקו וזה לא גרם למגפה גדולה. אבל בהחלט, בהחלט יש חשש שזה מה שיקרה, ואחד הסיבות שאנחנו בכלל התחלנו את המחקר הזה, זה כדי להתמודד עם איום אפשרי כזה, עתידי.
אז מה מכילה אותה מולקולה שמצליחה לפגוע בווירוסים?
אז בעצם הרעיון שלנו היה יחסית פשוט, זה נשען על רעיון שכבר היה קיים בעולם המדע הרבה שנים, של ליצור איזה מולקולה שתחכה את הרצפטור הטבעי של הווירוסים האלה על פני התאים, תיקשר אל הווירוסים ובעצם תתחרה על הקישור לרצפטור התאי ובכך תמנע את הפעילות שלהם. החידוש הגדול שלנו כאן, שבמקום לקחת את הרצפטור בגרסה האנושית שלו, שיש לו יכולת מסוימת אבל מוגבלת להיקשר על ידי החלבונים הוויראליים, אנחנו לקחנו את אותו רצפטור מההוסט הטבעי של הווירוסים האלה, שבעצם מדובר על מחרסמים כאלה ואחרים. אז לקחנו את המולקולה משם, והיא הרבה יותר מותאמת לווירוסים מהמולקולה האנושית. ועל ידי זה בעצם הצלחנו להגיע למצב שהתחרות שלנו הרבה הרבה יותר אפקטיבית, ולמעשה זה מאפשר למולקולה שלנו לנטרל את הווירוסים האלה בטווחים שהם יכולים להיות רלוונטיים מבחינה קלינית.
עכשיו, עד כמה באמת המולקולה הזו קרובה להיות תרופה של ממש, כי זה נשמע שזה העניין?
אנחנו בעצם התמקדנו במחקר במבחנה, מה שנקרא. אנחנו עשינו את כל הבדיקות שלנו במבחנה, ואנחנו ראינו כמיטב יכולתנו שהמולקולה הזו מאוד פעילה, ובעצם יש לה את כל התכונות שנדרשות כדי להיות תרופה. אבל עדיין יש שלב מאוד מאוד משמעותי בדרך לפיתוח, שבו אנחנו נצטרך לראות שהדבר הזה באמת אפקטיבי גם בחיות. זה משהו שאנחנו נהיה חייבים לעבור דרכו לפני שזה ינוסה בבני אדם. ובשביל זה יש לנו שותפים, יש לנו שותפים בצרפת שיבדקו את הדבר הזה עבורנו. מדובר על ניסוי יחסית מסובך, כי הווירוסים שאנחנו מדברים עליהם זה וירוסים מאוד מאוד מסוכנים, וזה חייב להיערך במעבדה מותאמת, שיכולה לטפל בווירוסים האלה. אין הרבה כאלה מעבדות בעולם. וזה ניסוי שאנחנו מתחילים להתכונן אליו, זה ייקח, אני מניח, כמה שנים עד שיהיו תוצאות מהניסוי הזה. ואם הניסוי הזה יצליח, אז התחנה הבאה בעצם תהיה בני אדם.
וואו, עכשיו עוד שאלה לגבי המולקולה המסקרנת הזו, זה משהו שאמור לעבוד בעוד מקרים מלבד הווירוסים שבהם עסקתם? זאת אומרת, זה איזשהו פיצוח חדש של עירות וירוסים, או שהוא באמת ספציפי לאותם שני זנים של וירוסים שבהם בעיקר עסקתם?
אז המולקולה שאנחנו פיתחנו היא יעילה כנגד יותר משני זנים, למעשה היא יעילה כנגד שורה של וירוסים במשפחה הספציפית הזאת, שמשתמשים באותו רצפטור, ואנחנו חושבים שאולי היא אפילו תהיה יעילה כנגד וירוסים נוספים במשפחה, שבטוח נמצאים אי שם בטבע ועוד לא נתקלנו בהם. לגבי וירוסים אחרים, אנחנו חושבים שהמולקולה הזו לא תהיה בהכרח רלוונטית עבורם, אבל הרעיון, הקונספט שמאחורי הפיתוח של המולקולה, יכול להיות רלוונטי. בכל מקרה שבו הווירוסים משתמשים במולקולה, שיש הבדל בין הגרסה האנושית שלה והגרסה של הרזבואר הטבעי, שהוא לצורך העניין מחרסמים במקרה שלנו, אבל יכול להיות חיות אחרות במקרים אחרים, בכל מקום שיש כזה הבדל, יש לנו הזדמנות לנצל אותו בעצם ולפתח מולקולות שיהיו יותר מותאמות לווירוסים ובעצם יהוו תחרות יותר יעילה ממולקולות אנושיות. אז הרעיון יכול מאוד להיות רלוונטי גם עבור וירוסים נוספים.
תודה לך על השיחה הזו, דוקטור רון דיסקין מהמחלקה לביולוגיה מבנית במכון ויצמן למדע. תודה לך.
בשמחה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא שבו עסקנו השבוע, סריקות גוף האדם באמצעות לייזרים.
מה זה כאלה עם ה... נו, כל הילדים עושים את זה.
כן, אבל כדי לרפא ולא כדי לגרום נזק, כמובן. לא, אוקיי.
הבנתי.
אנחנו מדברים על חוקרים מאוניברסיטת MIT, שפיתחו מערכת לייזרים שיכולה לסרוק את גוף האדם קצת דומה לאולטרסאונד, אבל מרחוק. אנחנו ניסינו לברר עם פרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסת אלקטרואופטיקה, וסגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מה היתרון בבדיקה כזאת? הנה השיחה.
שלום, בוקר טוב.
טוב, קודם כל נשמח שקודם כל תסביר לנו איך סריקה באמצעות לייזרים עובדת, ואז באמת נבין מה נותן לנו היתרון הזה בסריקה מרחוק ללא מגע.
אוקיי, אז אם נתחיל מסריקת אולטרסאונד רגילה, אז מה שקורה באולטרסאונד, והרבה מאוד נשים זוכרות את זה, הרופא מגיע ושם איזושהי ידית כזאת על הבטן או על האיבר שנבדק, ומה שקורה שם זה שאותה ידית משדרת גלים אקוסטיים, בגלל זה נקרא אולטרסאונד, גלים בתדר מאוד מאוד גבוה, אבל גלי קול, והגלי קול האלה מוחזרים אחר כך מהגוף, מאותו איבר שהוא נבדק, והתמונה נקלטת ומפוענחת על ידי איזשהו אלגוריתם מסוים, ורואים את זה על המסך.
זאת אומרת שכשעושים לי אולטרסאונד מדובר במעין מקם שפועל באמצעות גלי קול.
בדיוק, יש, הידית הזאת יש בה מה שנקרא טרנסדיוסר, מטמר, שהוא ממיר אותות חשמליים שמשודרים אליו לאותות אקוסטיים, הוא בעצם מתנדנד בתדר מאוד מאוד גבוה, והגלים האלה משודרים לעומק, מה שטוב בגלי קול שמשודרים לעומק, ואנחנו, זה תכף גם יהיה רלוונטי למה שנדבר, לתוך העומק, ומוחזרים כמו הד חוזר מכל מיני איברים פנימיים, ובצורה כזאת אנחנו מסוגלים לראות לעומק לתוך הגוף, דבר שלא ניתן לעשות באמצעים אופטיים נטו. זה מה שיפה באולטרסאונד. ובמחקר הזה שבאמת ציינת שעשו ב-MIT, במחלקה להנדסת מכונות ובמחלקה להנדסה רפואית, וזה מחקר שפורסם ממש לפני חודש בדיוק, בעיתון מקבוצת Nature שנקרא Light Science and Applications, באמת קבוצת החוקרים הזאת הצליחה לחכות בעמקוף את פעולת האולטרסאונד שהוא אקוסטי לגמרי בשילוב בעזרת לייזר, כך שמה שבעצם משדר את גלי הקול זה לייזר שפוגע ברקמת הגוף, ותכף נסביר איך, הוא חודר פנימה כגל אקוסטי, מוחזר כגל אקוסטי, במומר חזרה לגל אור. זה מה שיפה במה שהם עשו, והם באמת, מה שהם דיווחו, שהם הצליחו לעשות את זה גם על פנטום, שזה משהו שמדמה את גוף האדם, ולאחר מכן הם קיבלו אישור מהוועדה לאתיקה רפואית שם ב-MIT, לעשות את זה גם על בני אדם, והם אפילו מציגים במאמר הזה תמונות, גם בדו-ממדיות וגם תמונות תלת-ממדיות, שהם הצליחו לקבל בעזרת השיטה הזאת, שהן מאוד מאוד דומות אגב לתמונות אולטרסאונד הטובות ביותר שקיימות היום.
וואו, טוב, אני רציתי לשאול כמובן איך הלייזרים לא באמת פוגעים בגוף האדם, אבל הסברת שיש שלב שבו הלייזר מפסיק להיות לייזר והופך להיות גל קול ואז להפך.
בדיוק, אז עכשיו בוא ניכנס למכניזם של הבדיקה. מה שקורה שאתה ציינת בתחילת דבריך ובצדק, שהבדיקה הזאת בניגוד לבדיקת אולטרסאונד רגילה ששם ממש נוגעים בגוף, במקרה הזה אפשר לעשות את הבדיקה הזאת מרחוק, ממרחק של עשרות סנטימטרים, אפילו מטר, זה לא משנה כל כך. ומה שקורה שיורים לייזר על אזור מסוים בגוף, והלייזר הזה הוא כמובן בעוצמה שהיא בטיחותית ולא המזיקה, לא לגוף ולא לעיניים, זה כמובן נלקח בחשבון וגם מפורט מאוד יפה במאמר עצמו, והלייזר הזה הוא באורך גל מאוד מאוד ספציפי, במקרה הזה ב-1540 ננומטר, שזה אורך גל מאוד מוכר בתחום התקשורת ובתחום האימג'ינג, ולאורך גל הזה אין בליה חזקה בגוף, כלומר הוא נבלע כולו בעובי של כמה מיקרונים הראשונים של הגוף, ומה שזה יוצר, זה יוצר מין גל הלם, האור יוצר מין גל הלם שהוא בעצם גל אקוסטי, שעכשיו הוא מועבר לתוך הגוף ומוחזר לאחר מכן בצורה של הד חוזר אקוסטי מתוך הגוף. זאת אומרת שמה שעשינו, אנחנו ירינו בעזרת לייזר על גבי אותו איבר בגוף פולס או הרבה פולסים, שרשרת של פולסים, רכבת של פולסים של אור בעזרת הלייזר, יצרנו, כל פולס יצר מין גל אקוסטי שהתפשט לתוך הגוף ומוחזר עכשיו כגל אקוסטי מתוך הגוף. ועכשיו צריך לקרוא מה חוזר חזרה, וגם את הקריאה ביצרו בעזרת לייזר אחר, שתכף נדבר עליו. אז זאת בעצם השיטה של יצירת הגל האקוסטי, כלומר אופטי, פולס אופטי של לייזר, מגיע לגוף, יוצר, נותן מכה, יוצר גל הלם, הגל הלם מתפשט בצורה אקוסטית לתוך הגוף, מוחזר מהאיברים הפנימיים, ואחר כך לייזר שני קורא את הוויברציות שחזרו ומפענח אותם לתמונה.
וואו, זה נשמע מדהים, אבל זה בסך הכל חוסך הצמדה של מכשיר לגוף, נכון? אז מה בדיוק הביג דיל בעניין הזה?
אז הביג דיל הוא שבעצם כאשר עושים בדיקת אולטרסאונד, מאוד מאוד חשוב לעשות בדיקות השוואתיות, לראות חלילה וחס אם יש גידולים או דברים מהסוג הזה, אז חשוב מאוד לעשות בדיקות השוואתיות. ומה שקורה באולטרסאונד בדרך כלל, שהתמונה שמתקבלת מאוד תלויה בפרמטרים שהם מאוד מאוד לא אובייקטיביים. מה שנקרא זה איך, באיזה זווית בדיוק באותו רגע הייתה הידית, כמה הייתה הלחיצה של הרופא על הטישו, על הבשר, ודברים נוספים שמאוד מאוד חיצוניים שמשפיעים על התמונה, ואז קשה מאוד לעשות השוואות בין אחד לשני. לעומת זאת, בשיטה הזאת, בעזרת לייזר, אנחנו פטורים מהעניין הזה, כי האדם עומד כפי שהוא עומד מול הלייזר, אז הלייזר סורק אותו, סורק את האיבר הנמדד שאותו רוצים לבדוק, ומקבלים תמונה שהיא לא נתונה לחסדי המצב רוח של הרופא, כמה הוא לחץ, באיזה זווית הוא הגיע וכו'. ולכן מקבלים אמינות הרבה יותר גבוהה בתמונות ההשוואתיות שעושים. הדבר השני כמובן, שזה הרבה יותר נוח. לא צריך לשים את כל הג'ל הזה שמורחים בדרך כלל כדי שהגל האקוסטי יעבור בצורה טובה. הבדיקה היא נקייה, היא מאוד מאוד מהירה, ונעשית בצורה מאוד מאוד, מאוד אלגנטית.
שוב, אם נחזור לעניין הרזולוציה, איכות הבדיקה של הטכניקה הזו היא מספיק טובה?
כן, זהו. אז מה שמדווח כאן, ותבינו שזה פשוט פעם ראשונה שעושים את זה על בני אדם, זה שהרזולוציה שקיבלו כאן היא רזולוציה של חצי מילימטר, שזו רזולוציה מאוד מאוד יפה ואקוויוולנטית לרזולוציות שמקבלים היום במכשירי אולטרסאונד די מתקדמים. גם האיכות של התמונה שעושים לה בעזרת איזשהו אלגוריתם שנקרא Synthetic Aperture Reconstruction של התמונה, היא גם נראית מאוד מאוד טוב, הם נותנים ממש במאמר תמונות מאוד מאוד יפות, גם ב-2D וגם ב-3D, כך שזה נראה מאוד מאוד יפה, ואם אנחנו לוקחים בחשבון שזו פעם ראשונה שעשו את זה, ויש כאן עוד הרבה הרבה מקום לשיפור, כי זה בסך הכל פרויקט אוניברסיטאי, אז זה נראה מאוד מאוד מבטיח השיטה הזאת.
אוקיי, לסיום, להערכתך זה משהו שיהיה פרקטי? זאת אומרת, טכניקה כזו אכן תיכנס בעתיד לשימוש בבתי חולים?
אני חושב חושב שכן, אני חושב שכן. אתה יודע, לפעמים קשה מאוד לדעת שמרגע שהתפרסם מאמר ועד שיש משהו פרקטי שמשתמשים בו לוקח זמן, בדרך כלל זה יש איזשהו magic number של בין 7 ל-10 שנים, יש כאלה אומרים שבטכנולוגיות מסוימות אפילו 15 שנה, אבל אתה יודע, עם הזמן בשנים האחרונות הסייקל הזה נעשה יותר ויותר קצר, והזמן שעובר מרגע פרסום מאמר מדעי ועד אפליקציה שנמצאת בשימוש, הוא הולך ומתקצר. אני מאמין שסדר גודל של בין 5-7 שנים מהיום נוכל לראות בבתי חולים כבר מכשירים ממש כאלה.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסה אלקטרו-אופטית וסגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך.
כל טוב.
ואנחנו ממשיכים אל העניין הבא שבו עסקנו השבוע, פריצת דרך בתחום האנרגיה הירוקה שהגיעה אלינו מהטכניון. הפקת מימן ממים בצורה יעילה ובטוחה באמצעות אנרגיית השמש בלבד.
סולארי?
סולארי לגמרי, וגם אומרת, בתאים כן. נפרדים, שזה עוד טריק שמיד דוקטור אביגיל לנדמן תספר לנו עליו.
אז לא רק שזה יהיה, אז זה גם יהיה בתחנות אוטובוס עם המתקן הסולארי הזה, נוכל לדעת גם מתי האוטובוס מגיע וגם המים יפורקו.
אני רוצה להודות לך על שילוב הטכנולוגיות, וואו, זה על זה לדעתי הם לא חשבו. אז אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מי שהובילה את הפיתוח, דוקטור אביגיל לנדמן, מתוכנית האנרגיה של הטכניון.
שלום.
טוב, את הובלת את המחקר הזה, אז בואי למדי אותנו איך אפשר לפרק מים למימן ולחמצן באמצעות אנרגיית השמש בלבד.
אוקיי, אז ככה, בעיקרון יש כמה דרכים לעשות את זה. הדרך הפשוטה ביותר היא להשתמש בחשמל שמגיע ממקור סולארי. אנחנו כולנו, אני מניחה, מכירים את הקונספט של תאים פוטו-וולטאים, שיודעים להמיר אנרגיה סולארית לחשמל. לאחר מכן אנחנו יכולים להזין את החשמל הזה למכשיר שנקרא אלקטרולייזר.
אז זהו, אנחנו... טוב, את מדברת פה על כמה טכנולוגיות, נעבור אחת אחת, אבל אנחנו כן מכירים את הטכנולוגיות האלה, קודם כל תאים פוטו-וולטאים, או איך שלא קוראים להם, אלה תאים שמסוגלים לקלוט את אור השמש, ואיכשהו לייצר חשמל, נכון? זה אנחנו מכירים.
נכון.
אנרגיה, ואת גם מדברת על אלקטרוליזה, מה שאולי בעבר עשינו במעבדות שלנו בבית ספר התיכון.
נכון.
פירוק מים באמצעות חשמל.
פירוק מים, כן. נכון. בדיוק. אז זו הצורה הכי פשוטה. זאת אומרת, לצמד שתי טכנולוגיות האלה כדי לפצל מים למימן וחמצן. כשהרעיון הוא בעצם, למה בכלל לעשות את זה? בגלל שאם אנחנו רוצים להסתמך על אנרגיות אלטרנטיביות כמו אנרגיה סולארית, למשל, הן לא רציפות, הן לא קיימות כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים למצוא דרך לאגור אותן. כשהשמש זורחת, אנחנו נשתמש בה גם כדי לייצר חשמל, אבל גם כדי לייצר מימן, כשמימן הוא דלק. ובאותו דלק אנחנו יכולים אחר כך להניע את הרכבים שלנו, להעיר את הבית שלנו, גם כשהשמש לא זורחת. אז זה הרעיון. עכשיו, כן.
אז אתם לא חיברתם את הטכנולוגיות האלה, אלא יצרתם משהו אחר.
נכון. אז דרך נוספת לעשות פיצול מים סולארי, היא להשתמש במשהו שנקרא פוטו-אלקטרודה. אוקיי? אם באלקטרוליזה יש לנו, אם אתה זוכר מהתיכון, שתי אלקטרודות, אנודה וקתודה.
כן, יש שני ברזלים כאלה שהחמצן מתרכז שם והמימן פה.
נכון. כן. אז בתהליך פוטו-אלקטרוכימי, אחת האלקטרודות האלה היא בעצמה פעילה תחת השמש.
וואו.
ומספקת תחת הערה חלק מהמתח שנדרש לפיצול מים.
וזה אפקטיבי? זאת אומרת, כמות האנרגיה שמופקת היא מספיקה כדי לפרק את המים?
בהינתן הקומבינציה הנכונה של חומרים, כן. אז במערכת שלנו יש לנו שני כאלה חומרים, שני מוליכים למחצה. אחד הוא הפוטואנודה שלנו, שהיא פשוט תחמוצת ברזל. זאת אומרת שזה חומר מאוד זול וקל לייצור. והשני הוא תא סיליקון, שזה התאים הפוטו-וולטאים שכולנו מכירים. עכשיו, כשהם נמצאים אחד מעל השני, אור השמש שלא נקלט בפוטו-אנודה, עובר דרכה ונקלט בתא הסיליקון, וביחד יש להם מספיק אנרגיה בשביל לפצל מים.
וואו, וזה משהו שבאמת נוכל לעשות? זאת אומרת, זה משהו שהוא פרקטי, או שזה רק במסגרת ניסוי או מחקר?
כרגע זה נמצא במסגרת מעבדתית, כאשר מה שאנחנו עשינו בעצם זה לבנות איזשהו פרוטוטייפ שהוא כבר יוצא מהמעבדה. משהו שאנחנו יכולים לשים אותו בחוץ, אבל החידוש העיקרי של המחקר שלנו לא היה היצור הסולרי של מימן, אלא העובדה שאנחנו יכולים לייצר את המימן והחמצן בשני אתרים נפרדים. זאת אומרת, לא באותו תא כמו שאנחנו מכירים עד היום, אנודה וקתודה באותו תא, אלא יש לנו שני תאים שאחד מייצר רק חמצן והשני מייצר רק מימן מאותה אנרגיה סולרית.
וואו.
זה החידוש שלנו.
ואז מה, יותר קל פשוט להשתמש בכל יסוד בנפרד?
יותר,
זאת אומרת, מה היתרון בזה?
פה, היתרון בזה שתחשוב על שדה סולרי. שדה סולרי הוא ענק, נכון? Okay. אם אתה מדמיין שדה סולרי. עכשיו תדמיין שעל גבי השדה הסולרי הזה, אתה שם את הפוטו אנודה שלך, מעולה, עכשיו הוא מייצר גם חמצן וגם מימן. תחשוב על יצור מימן בכזו סקאלה עצומה, על גבי שטח עצום, זה לא פרקטי בעליל, זאת אומרת, אתה תצטרך המון צנרת, אתה תצטרך לאטום את כל השדה הסולרי הזה, לאסוף ממנו את המימן, זה לא בטיחותי, יש בזה הרבה מאוד אתגרים וזה לא כלכלי. אבל אם אתה יכול לייצר רק את החמצן שם בשדה הסולרי, ואת המימן בו זמנית לייצר תחנת תדלוק למשל, ממש איפה שאתה צריך אותו,
כן.
אז זה כבר לא כזה בעייתי, כי חמצן אתה יכול פשוט לשחרר לאטמוספירה, זה כמו יער.
חידדת את הנקודה וגם נרוויח מזה חמצן. היום כן משתמשים במימן כדלק, אבל לא בצורה המונית, נכון? וגם הדרך ההפקה שלו היא היום עדיין מעט מזוהמת.
זה נכון, רוב המימן שאנחנו מייצרים כיום הוא לא למטרת אגירת אנרגיה,
כן.
הוא למטרות של בעיקר התעשייה הכימית והפקת דשן, והוא מיוצר בשיטה באמת מזהמת, סטים רפורמינג, סטים מתן רפורמינג, שבה לוקחים בעיקר גז טבעי, אבל גם דלקים פוסילים אחרים, מבצעים להם איזושהי תגובה עם מים ומפיקים מהם מימן, אז זה תהליך מזהם והוא גם נועד לשרת תהליכים אחרים שהם גם חלקם מזהמים.
וואו, אז הנה אנחנו מבינים את היתרון באמת בדרך שבה אתם הצלחתם להפיק את המימן ממים, ואת אומרת שגם מדובר בתאים נפרדים, נכון? לא, זה לא קורה באותו תא, עוד יתרון נכון. של המערכת הזו.
זה תחום יחסית חדש שנקרא decoupled water splitting, שבו מייצרים את המימן והחמצן בשני תאים נפרדים, ואנחנו אחת מכמה מעבדות בודדות בעולם שכיום מתעסקות בתחום הזה.
טוב, אז תודה לך על השיחה הזו, מי שהובילה את המחקר בתוכנית האנרגיה של הטכניון, דוקטור אביגיל לנדמן, תודה רבה לך.
בשמחה.
ואנחנו ממשיכים אל העניין הבא שבו עסקנו השבוע, האם בקרוב נוכל להזיז את השמש?
למה?
שים לב, יש לכך תשובה, לא תאמין.
כן.
כדי להימנע מהתנגשויות...
אין לנו מה לעשות בחיים?
וגם
כן.
כדי להימנע מהתנגשויות בחלל או מפיצוץ של סופרנובה. זה יכול להציל אותנו.
זה חשוב.
אם נוכל לעשות. האסטרופיזיקאי מתיו קפלן מאוניברסיטת אילינוי הציע כמה דרכים להזיז את השמש, בין היתר כדי להימנע מהתנגשות בחלל או מפיצוץ.
אם עושים את זה צריך לשים לפחות כפפות, כמו של בתנור.
לפחות ומשנה זהירות.
מגשים, כן.
מגשים ומשנה זהירות. אוקיי. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
שלום, בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על הפרקטיות של ההצעה שלו, עם אילו סכנות אנחנו אמורים להתמודד או נצטרך להתמודד בחלל?
החלל מביא כל מיני אירועים מתפוצצויות שאמורות יכולות לפגוע בחיים על פני כדור הארץ. אחת מהם שהוזכרה באותו מאמר שציינת זה פיצוץ של סופרנובה שמתרחש כאשר כוכב מסיים את חייו, וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה יותר מסוכנת אפילו זה פיצוץ שנקרא הבזק של קרינת גמא, שבה נפלטת קרינה שנקראת קרינת גמא, שהיא קרינה הרבה יותר מסוכנת מהקרינה שנפלטת בסופרנובה. פיצוצים כאלה יותר נדירים, הרבה יותר נדירים, אבל כשהם מתרחשים הם הרבה יותר מסוכנים, ויש אפילו השערות שפיצוץ כזה גרם לפני כ-500 מיליון שנה לאחד מהתופעות של הכחדה המונית של יצורים על פני כדור הארץ. לא הדינוזאורים, זו הייתה הכחדה שהתרחשה לפני הדינוזאורים.
וואו, אז בוא, אם תוכל להסביר לנו מה זה אומר פיצוץ של סופרנובה, ואיך דבר כזה יכול להכחיד יצורים פה בכדור הארץ?
בפיצוץ של סופרנובה, כוכב מת, מסייף, כוכב כמו השמש, אבל בעצם יותר גדול מהשמש. בעצם מה שקורה לו זה משבר אנרגיה. הוא מחלה את חומר, את המימן ואת חומר הדלק הבערה שלו שיש במרכז הכוכב, ובשלב כזה הכוכב קורס, הוא מתכווץ כולו, כנראה שהוא הופך לחור שחור אפילו, ובאותו זמן שהמרכז של הכוכב קורס, המעטפת של הכוכב, כל הרוב החומר של הכוכב שנעשה מסביבו נזרק לחלל החיצון ופולט כמות עצומה של אור ושל אנרגיה, והאור הזה שהוא מגיע אלינו, בייחוד האור, הקרינה שמגיעה אלינו, יכולה, אם דבר כזה מתרחש קרוב לכדור, למערכת השמש, זה יכול לפגוע בכדור הארץ.
וואו, וזה אכן אולי קרה? ואנחנו יודעים
שפיצוצים כאלה מתרחשים כל הזמן.
וזה אכן קרה?
לא ידוע על פיצוץ כזה שהכחית חיים על פני כדור הארץ. ידועים פיצוצים כאלה רבים שמתרחשים כל הזמן. הפיצוצים האלה למעשה הם גם חיוניים לחיים, כי בפיצוץ כזה נזרקים חומרים כבדים מתוך הכוכב, והחומרים האלה זה המקור של חלק מהיסודות שנמצאים על פני כדור הארץ.
אז אולי בוא אם תוכל להסביר את הנקודה הזו, כי אולי לא רבים יודעים, אבל יש הרבה מאוד יסודות שנוצרים בעקבות תופעות כאלה, נכון?
כן, רוב היסודות, פרט למימן והליום שבאים במקור מהיקום המאוד קדום, כל היסודות הרגילים שאנחנו נמצאים...
אתה מדבר על זהב, ברזל, כסף...
כן, כן, כן.
כל אלה, כן.
אפילו חמצן, חנקן ודברים יותר... כל הדברים האלה מיוצרים בתוך כוכבים. ואלמלא הפיצוצים האלה, הם היו כלואים בתוך הכוכבים. ואז כשנוצר פיצוץ, המערכת השמש שלנו למעשה, היא שריד שנוצר מחומרים כאלה שנזרקו מתוך כוכבים.
וואו. עכשיו, בוא נדבר באמת על ההצעה שלו. האם דבר כזה הוא פרקטי? האם אפשר להניע את השמש שלנו? אולי צריך להקדים ולשאול, האם בכלל מערכת השמש שלנו נעה? או שהיא סטטית?
ראשית, מערכת השמש מסתובבת כמו כל יתר הכוכבים בגלקסיה, סביב מרכז הגלקסיה. אז אנחנו...
אנחנו כבר במסע.
אנחנו בעצם במסע, וסיבוב שלם כזה נמשך הרבה מאוד זמן. סיבוב שלם נמשך כ-200 מיליון שנה.
וואו.
ובעצם אנחנו יודעים שאנחנו מסתובבים, כי לגלקסיה יש אזורים שונים בגלקסיה, יש אזורים שנקראים זרועות ספירליות, לא משנה השם שלהם, אבל זה אזורים שבהם התנאים בתוך האזורים האלה שונים מהתנאים ביתר הגלקסיה, ואנחנו עוברים סיבוב, עוברים אזור כזה פעם בסביבות כל 30 עד 50 מיליון שנה אנחנו עוברים לאזור כזה, ואנחנו רואים בהתבוננות באקלים לטווח ארוך של כדור הארץ שינויים על סקלות של 30 עד 50 מיליוני שנה, וההסבר לשינויים האלה זה בגלל התנועה של השמש בתוך הגלקסיה ומעבר מאזור אחד לאזור אחר. אז אנחנו יודעים שאנחנו נעים, ו הרעיון פה זה להזיז אותנו בצורה אחרת מהתנועה הרגילה שלנו.
כן.
אני לא בטוח שהוא כל כך פרקטי, אבל זה כבר סיפור אחר.
אוקיי, נכון. יש שם שתי הצעות שכביכול אמורות להניע את השמש, ויחד עם השמש גם את כל כוכבי הלכת שמקיפים אותה, בין היתר גם כדור הארץ.
כן, כן.
ואתה אומר שזה לא מאוד פרקטי, כפי שאפשר גם להניח.
כן, שם הם מדברים על איזו ציוויליזציה מאוד מתקדמת שתעשה את זה. רק צריך להבין כמויות האנרגיה שמעורבות בסיפור הזה הם בהרבה הרבה סדרי גודל מעל כל האנרגיה שאנחנו יודעים להפיק היום על פני כדור הארץ. צריך זה צריך להיות באמת סופר מתוחכמים וסופר חכמים לעשות את זה. אני לא יודע, אולי הניני הנינים שלנו יתחילו להגיע לרמה הזאת. אני לא, לא, אני קצת סקפטי.
אוקיי, תודה לך על השיחה הזו. האסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה לשם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה ויום טוב.
ואנחנו ממשיכים לתוכי ים שמתברר שעושה שימוש בכלים, וזאת כדי לטפח את עצמו.
מה?
בדיוק. Okay. כן, האייטמים בתוכנית לפעמים קצת מוזרים. כן, כי הוא לא תוכי, וזה הקטע. הוא יותר ים ופחות תוכי. אנחנו מיד נשמע את
השיחה. מכיר את המערכון של מונטי פייתון, התוכי המת?
ודאי.
אז יכול להיות שזה נובע מהטבעה בים.
לא, אז זהו, שהוא חי ובגדול וחמוד להפליא, אגב, אחד היצורים היפהפיים והחמודים, אתם מוזמנים כמובן לגגל, התגלה בעל חיים נוסף, הוא, תוכי הים, שעושה שימוש בכלים, תוכי ים, אבל הוא עושה את זה למטרות טיפוח. אנחנו תמיד חשבנו שרק בני האדם משתמשים בכלים, גילינו שלא, גם עורבים, גם נמלים וגם עוד בעלי חיים, אבל תוכי ים שעושה את זה למטרות טיפוח.
לא יודע, נשמע לי קצת מגלומני.
אז בוא נשמע מה דעתו של יונתן מירב, צפר מהחברה להגנת הטבע בעניין הזה.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מעט על תוכי הים הזה, איפה הוא חי, מה, מי הוא ומה הוא.
אין בעיה, אז תוכי ים, קודם כל חשוב לציין שאין כל קשר בינו לבין הציפור שאנחנו מכירים בתור תוכי. זה, אמנם יש לו מקור גדול ומרשים וחמוד, כמו שאתה אומר.
אז אולי אבל... זה הקשר, קראו לו על שם, כן.
כן, אבל אין שום קשר בינו לבין בני דודיו שחיים בחבלים הטרופיים. זו ציפור ים, כמו שאמרת, היא חמודה, קטנה.
יואי, יפה יפייה הציפור, זה נראה כמו צעצוע מרוב שהיא יפה.
נכון,
מקור כזה כתום יפה, היא בשחור לבן, עין כזה עם נגיעה בכתום, וואו.
נכון, הוא נראה כמו איזה פינגווין קטן ומהודר. ובדומה לפינגווינים, גם המבנה שלו אין לו כמעט זנב ויש לו רגליים גדולות יחסית. הוא מקנן במושבות, הוא מאוד חברותי, מקנן במושבות. בני הזוג זה דוגמה יפה לציפור קטנה שמחזיקה זוגיות לאורך שנים, זה משהו שלא מקובל בציפורים בגודל הזה. והם מקננים במושבות גדולות של לפעמים אלפי פרטים במצוקים מעל הים, בעיקר מערב אירופה וצפון אירופה. אנקדוטה קטנה שאצלנו לפני שנתיים משטף אחד כזה לחופי אקו, וזה התצפית הראשונה והיחידה אי פעם בישראל. אמנם ציפור שנמצאה מתה, אבל זה עדיין תצפית לכל דבר.
אבל זו התחלה, אתה אומר.
כן, כן, יש לאן לשאוף.
אוקיי, לא, מעניין. אוקיי, אז מה באמת עניין השימוש בכלים? אנחנו הרי היינו בטוחים, לפחות, בוא, אני אדבר בשם עצמי, שרק בני האדם הם, זה מה שמבדיל אותנו מבעלי החיים, השימוש בכלים. ואז גילינו שיש כל מיני נמלים שאיכשהו משתמשות בכלים ועורבים, ולא רק, זאת אומרת, זה לא משהו שמייחד אותנו בני האדם, מתברר.
לא, זה ממש לא מייחד אותנו. למעשה, דווקא אצל קרובנו הפרימטים, אצל יונקים, זה משהו שהוא נפוץ יחסית. רואים את זה באופן רגיל אצל הרבה סוגים של קופים, אבל באמת אצל ציפורים זה משהו שהוא יחסית חריג, כי אנחנו מעריכים שרמת התבונה שלהם, רמת ההבנה שלהם היא פחותה משל יונקים לדוגמה. נתת לדוגמה עורבים, יש באמת סוג מסוים של עורב שחי בניו קלדוניה, שזה איזשהו אי, והעורב הזה ידוע לא רק שימוש בכלים, כלומר, הוא לא רק חותך חתיכות מקל ומשתמש בזה להשיג מזון, אלא הוא גם אחד מבעלי החיים היחידים שמסוגלים להתאים את הכלים לצורכי המשימה.
וואו.
כלומר, הוא יכול לקחת מקל, הוא רואה שהוא קצת ארוך לו מדי, אז הוא יכול לקצר אותו, הוא יכול קצת לקופף אותו, הוא יכול לזרוק אחד ולמצוא כלי טוב יותר, כלומר יש פה באמת רמת תבונה, אנחנו יודעים שעורבים הם מאוד מאוד חכמים קוגנטיבית, אבל עוף כמו תוכי ים, ובמיוחד שהחוקרים, דרך אגב, התיעוד של ה... תוכי ים שהוא משתמש במקל על מנת להתגרד או באמת לטיפוח עצמי, זה משהו שכבר נצפה לפני הרבה שנים, אבל לא הצליחו לתעד את זה אף פעם בצורה רצינית. והשוני עכשיו עם המחקר הזה זה שבאמת קבוצה של חוקרים הצליחו להציב מצלמות ולתעד את ההתנהגות. בהתחלה חשבו שהוא עושה את זה בשביל לא לגעת עם המקור בחלקים בגוף שיכול להיות שהתלכלכו, למשל זיהומי ים שונים, זפת או כל מיני דברים, ובשביל לא לגעת באיכסה, אז הוא מנקה את עצמו עם מקל. אבל לא, ראו גם שציפורים נקיות משתמשות בזה, והאף מטפחות אחת את השנייה, כלומר אחד לוקח מקל ומגרד לשני בגב, שזה משהו שהוא מאוד משעשע ומעניין. וחדש מהבחינה הזאת, שאנחנו באמת לא מכירים את זה בציפורים מהסוג הזה.
טוב, אז לפחות כמה שאני מבין, מדובר ביצור מאוד מתוחכם, שמתפתח מהר, משתמש בכלים, אין סכנה שכמובן הטוקים הללו ישתלטו על כדור הארץ, ואנחנו נהפוך להיות עבדים שלהם, כמקובל בסרטי מדע בדיוני או ספרי?
אתה יכול ללכת עם זה לאן שאתה רוצה, יכול להיות שזה באמת תחילתה של מהפכת שימוש בכלים שאנחנו לא יודעים איכן היא תסתיים. חשוב לציין שהטוקים האלה, הטוקי ים הזה, כמו מינים אחרים, נמצא באיזושהי מלחמה מתמדת עם שינוי האקלים. הוא מקנן באמת בעיקר באטלנטי ובאוקיינוסים בימים קרים, וטמפרטורת המים עולה, מה שגורם למינים חדשים של דגים להיכנס לאזור המחיה שלו, והוא צריך להתאים את עצמו לסיפור הזה, וזה לא תמיד קל. יש מחקרים מאוד מעניינים שמראים שהוא יודע לתפוס את הדגים הפולשים, אבל חלקם עושים לו בעיות כאלה ואחרות, ככה שהטוקי הזה, כמו רוב בעלי החיים בעולם היום, נמצא במלחמה מתמדת להתאים את עצמו לפני שיכחד.
תמיד נקודה עצובה שמזכירה לנו את כל נושא האקלים וההתחממות הגלובלית וכו'. טוב, תודה לך על השיחה הזו, יונתן מרב הצפר מהחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
בשמחה, יום טוב.
ואנחנו ממשיכים אל העניין הבא, כמה עלה ליטר שמן זית בתקופת בית שני?
10 לירות.
קודם כל, יפה שהלכת למטבע האחרון שאתה זוכר. כלי נדיר ששימש... בדיוק. ששימש למדידה של נפח לפני כ-2,000 שנה, התגלה לאחרונה בחפירות של רשות העתיקות בעיר דוד, והוא מחזק את הסברה שהתגלה למעשה השוק של ירושלים הקדומה, שוק מתקופת בית שני.
וואו.
שוחחנו עם מי ש...
גם שם הייתה מסחרה, תהיה בטוח.
מסחר זה מסחר, אבל כן הייתה דרך להאחיד את המשקלים ואת הנפחים וכולי, זאת אומרת, ניסו כן להקפיד, אוקיי. אבל... אוקיי.
סתם, היו דוחפים לך שם כל מיני פירות שאתה לא צריך.
שמע, טוב שעברו 2,000 שנה ואנחנו כבר לא שם.
אף אחד לא בדק את הארגז מלמטה, לראות ששם לא רקוב.
אז יזהרו אם אתם חיים לפני 2,000 שנה. הנה השיחה שערכנו בעניין הזה עם הארכיאולוג ארי לוי, ממנהלי החפירה ברחוב המדורג ברשות העתיקות.
בוקר טוב.
אז בוא, קודם כל ספר לנו מה מצאתם, מהו אותו כלי ואיך אפשר למדוד באמצעותו נפח?
אחלה, אז בעצם בשנים האחרונות, כמו שנאמר, מתקיימת חפירת רשות העתיקות בגן הלאומי עיר דוד בירושלים. במהלך החפירה חשפנו בעצם דרך ראשית שחיברה בין בריכת השילוח אל הר הבית בימי בית המקדש השני. בערך במרכז הדרך חשפנו מעין רחבה גדולה, שאנו טוענים שזו בעצם כיכר השוק של ירושלים בימי בית המקדש השני. בעצם אפשר להקביל את זה בדמיון לשוק מחנה יהודה של ימינו. שם התבצעו כל פעולות מסחר של ירושלים בתקופת בית המקדש השני לפני כ-2,000 שנה. בסמוך לרחבה הזו בעצם מצאנו כמה דברים מעניינים. מעבר לרחבה יש ריכוז די גדול של משקלות אבן בערכים שונים, ובנוסף מצאנו את אותו כלי אבן נדיר שבעצם שימש כשולחן מדידה, שולחן המדידה של מנהל השוק, אליו היו באים הרוכלים מהשוק כדי לקבל תקני מדידה אחידים לצורך המסחר שלהם.
אתה רואה, עושה את הסטנדרטיזציה של המשקל או הנפח.
בדיוק, כן. בדיוק, של הנפח. אותו אוכל מחנות ספציפית היה מגיע אל מנהל השוק, אל האגורנומוס, מביא לו כלי נייד. הוא היה מבקש ממנו לקבל איזשהו תקן, מה זה 0.5 ליטר, מה זה ליטר וכן הלאה. הוא היה לוקח את זה איתו לחנות וכך עושה את המסחר.
עכשיו, וזה החלק מהכלי שמצאתם, נכון?
כן, עכשיו, כן. הכלי הזה ייחודי, הוא נדיר. כמוהו נמצאו רק עוד שניים באזור ירושלים, אחד בחפירות הרובע היהודי, והשני בחפירות שואפת שמצפון מירושלים.
וואו, עכשיו, מה אנחנו עוד יודעים על השוק המקורי שמתקופת בית שני? מה היה שם?
היו שם מגוון של סחורות, החל משמן זית, מאכלים שונים. בעצם השוק הזה ריכז את עיקרה של פעילות המסחר בירושלים בימי הבית השני. דמיין לעצמך שאתה הולך בשוק מחנה יהודה של ימינו, יש לך מדרחוב פתוח, משני צידיו יש חנויות, יש בסטות, יש מסחר, יש ריחות של אוכל, אנשים יושבים, שותים קפה, אוכלים משהו, ממשיכים בקניות לשבת וחוזרים לביתם.
נשמע שוק שיכול לשרוד גם היום, להיות אטרקציה תיירותית לגמרי, לא השתנה הרבה.
שוקק חיים על דרך אחת מדרכי הראשיות של ירושלים הקדומה.
וזה בערך לפני כ-2,000 שנה, נכון?
כן, אכן כן, לפני כ-2,000 שנה.
וואו, עכשיו, אם רוצים לראות באמת את הממצאים האלה שגיליתם, איפה אפשר לראות אותם?
כרגע הם עדיין תחת מחקר, ובעתיד הכוונה היא להראות אותם הציבור הרחב, לאחר שהחפירה תסתיים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, הארכיאולוג ארי לוי מרשות העתיקות, תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של כאן תרבות.
בזכותך אני יודע הרבה יותר, דודו, חייב להגיד.
אני רוצה להודות לך שהיית איתנו כאן, תודה לך יונתן גאט,
לשבר ג'אט. בצדק.
אז בצדק אני מודה לך. התוכנית שלנו משודרת בכל יום בשבע בבוקר, בתדרים 104.9 ו-105.1. ביי, אני דודו ארז, איתי באולפן יונתן גאט, לשבר ג'אט, שלום לך.
הלו, הלו דודו.
מהפכה בתחום קריאת הצופן הגנטי, ה-DNA, פותחה על ידי חוקרים בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון.
כמו צופן דווינצ'י כזה.
זהו, שקשה מאוד לקרוא DNA, הוא גם מסורבל, גם
קטן. וזה גם לא מנוקד.
לא מנוקד, על הפנים, לא רואים, אין פוקוס וכו'. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת ניתוח ברמה המולקולרית הבודדת של גדילי DNA ארוכים במיוחד, בין היתר, הפיתוח הזה יסייע לזהות מחלות גנטיות. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם החוקר, מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, פרופסור עמית מלר, שהוביל את המחקר.
בוקר טוב.
טוב, קודם כל, מה אתה יכול לספר לנו על השיטה החדשה הזו לקרוא את ה-DNA?
אנחנו במעבדה כבר מספר שנים מפתחים טכניקה שמאפשרת לנו בעצם לקחת מולקולות ארוכות כמו DNA ולמשוך אותם דרך חרירים בגודל ננומטרי, שבעצם המולקולה עוברת כמו גדיל של, אפשר לחשוב על שערה שמושכלת דרך חריר על ידי כוחות חשמליים שמושכים אותם מצד אחד לצד שני.
כן.
תוך כדי המעבר שהמולקולה עוברת דרך החריר הזה, אנחנו יכולים לחוש חישה חשמלית של מאפיינים שונים של ה-DNA. למשל, אנחנו הראינו שאנחנו יכולים בעבר להסתכל על חלבונים מסוימים שמוצמדים ל-DNA, והם קשורים או למחלות מסוימות או לתהליכים ביולוגיים שקשורים ל-DNA הזה הספציפי. או אנחנו גם יכולים להסתכל על שינויים אפיגנטים ב-DNA, למשל הוספה של קבוצת מטיל, שזה נקרא מטילציה, שיש לה משמעות גנטית וגם משמעות שקשורה למחלות מסוימות. זאת אומרת, זה סמן ביולוגי.
עכשיו, אנחנו יודעים שסלילי או גדילי DNA מאוד מסובכים. זה קצת כמו חוט סמר מסובך כזה, והשיטה הזו, כפי שסיפרת לנו, היא באמת נשמעת טובה יותר לקרוא את, את התחולה, את המידע שנמצא בפנים. איך עד עכשיו נהגו לעשות את הפעולה הזו?
עד עכשיו, למעשה, כל הטכניקות שקשורות לריצוף של DNA היו כרוכות למעשה בתהליכי הגברה. זאת אומרת, לוקחים את ה-DNA מהתאים או מהפלזמה, ומשתמשים בטכניקה, באנזימים, בשביל להגביר, לשכפל בעצם, מקטעים קצרים מתוך ה-DNA. עושים הרבה מאוד עותקים, ואז משתמשים בטכניקות סטנדרטיות יותר, בשביל לרצף אותו או לגלות את את החלבונים שקשורים אליו, לעשות לו כל מיני אנליזות כאלה ואחרות. אבל אף פעם זה לא נעשה על המולקולה המקורית, אלא יותר זה נעשה על שכפולים של המולקולה, שכפולים של קטעים מאוד קצרים מתוך הגנום. עכשיו, לשכפול עצמו יש, הוא מביא איתו כמובן את האפשרות לגילוי, אבל הוא גם תומן בתוכו בעיות. כמו למשל שינויים שבאים משכפול לא מדויק. ובעיה נוספת, שאם יש לך כמות מאוד קטנה של DNA, למשל בדגימות רפואיות שאנחנו דוגמים ממש מחולה,
okay.
אז השכפול לא עובד. זאת אומרת, הוא מוציא דברים שהם אינם נכונים, מכיוון שמתחילים מכמות מאוד קטנה של DNA. בטכניקה שלנו אנחנו מצליחים לגלות מולקולות בודדות, כפי שציינת בפתיח. אנחנו מצליחים בעצם לקחת מולקולה אחת, שהיא המולקולה המקורית מהגנום, ולהביא אותה לחריר הזה שלנו, שהוא הסנסור, הוא הדבר שמגלה ומאפיין את המולקולות. ופה בעצם החדשנות, היכולת לקחת מולקולה בודדת, ולעשות לאנליזה, מולקולה אחת של DNA, לעשות לאנליזה מפורטת, שנותנת לנו אינפורמציה גם על השינויים שלה וגם על כל מיני חלבונים שקשורים אליה. ויש לה דברים שהם רלוונטיים למחלות כאלה ואחרות.
עכשיו, בתוכנית שלנו מדי פעם אנחנו מדברים על איזושהי פנטזיה מדעית שאולי בעתיד אפשר יהיה לקרוא וגם לכתוב על מולקולות של DNA. זה משהו שישמש אותנו לזיכרון, אפילו של משחקי מחשב, של בסיסי נתונים וכולי. הטכניקה החדשה הזו שפיתחתם משתלבת בפנטזיה הזו?
אנחנו לא מתעסקים בכתיבה של אינפורמציה על DNA, אבל אנחנו בהחלט מתעסקים בקריאה. זאת אומרת, ברגע שמדובר על קריאה של אינפורמציה, אז בהחלט היום מדברים על שימוש בננו חרירים בשביל לקרוא מולקולות בודדות של DNA ומולקולות מאוד מאוד ארוכות. דבר אחד שאני אציין במאמר הזה שציינת,
כן.
למעשה זה מאמר בשרשרת של מאמרים בנושא הזה של הננו חרירים, מה שאנחנו הצלחנו לעשות פה זה לא רק לקרוא מולקולות על ידי הננו חריר, אלא לקרוא מולקולות DNA מאוד ארוכות. ה-DNA, הגנום שלנו מורכב משלושה ביליון בסיסים. בכל גרעין של תא יש DNA, מולקולות, שתי עותקים של מולקולות DNA, שכל אחד מהם הוא באורך עצום של שלושה ביליון בסיסים. עד עכשיו אנחנו הסתכלנו על כל הגנום בטכניקות רגילות, אבל על חתיכות מאוד מאוד קטנות, של כמה מאות בסיסים, אולי 1,000 בסיסים בסך הכל. והיינו צריכים להרכיב את הפאזל הארוך הזה של כל הגנום מחתיכות מאוד מאוד קטנות, שזה בעיה מאוד מאוד מסובכת מבחינה חישובית, וגם צופנת אתגרים שהם לפעמים לא פתירים. אנחנו הצלחנו לקחת בעצם מולקולות מאוד ארוכות של משהו כמו 500,000 בסיסים, בעתיד אני מקווה שנוכל גם להגיע להרבה יותר, ולמעשה למתוח אותם עם איזשהו device ננו-טכנולוגי, למתוח את זה כמו לקחת, תאר לעצמך שיש לך פקעת, סליל של חוט, תפירה, שיש בו רק שני קצוות, ואתה מנסה למצוא את אחד הקצוות ולמתוח אותו. אבל הפקעת הזאת היא פקעת של מולקולה אחת בודדת. מה שאנחנו מתארים במאמר הזה, זה את האפשרות לקחת, למצוא את הקצה, ולמתוח את המולקולה, לפרום אותה מתוך הסליל, ואז להשחיל אותה, את אותו קצה, לאותו ננו חריר, בשביל לעשות את האנליזה שדיברתי עליה קודם. זה למעשה ההישג הענק פה, כי אנחנו יודעים היום לקחת מולקולה אחת ארוכה, לפרום אותה, ולהשחיל אותה בננו חריר.
ואם באמת נחדד את עניין היתרון של השיטה, מה היתרונות באמת של השיטה הזו? קריאה של יותר מידע מתוך ה-DNA? מה היתרון?
קריאה של הרבה יותר מידע, וזה שאנחנו מייתרים את הצורך לשכפל את ה-DNA בחתיכות קטנות קטנות, שאחר כך קשה מאוד להרכיב את הפאזל הזה. תאר לעצמך שעכשיו אתה לוקח את אותו סליל, סליל של חוט תפירה, ומביא מספריים וחותך אותו באופן כזה רנדומי, אקראי, להרבה מאוד חתיכות מאוד מאוד קטנות, ועכשיו אתה זורק את זה באוויר ואומר, אוקיי, תרכיבו לי בבקשה חזרה את החוט הזה. זו משימה מאוד מאוד מסובכת, ויש בה הרבה מאוד טעויות. עד היום זה מה שעשינו. אנחנו למעשה אומרים, לא, אנחנו לא רוצים לחתוך את ה-DNA, אנחנו מסוגלים לפרום אותו, ולעשות לו אנליזה, להשחיל אותו כיחידה אחת שלמה.
וואו.
והיתרון הוא שאנחנו יכולים להסתכל על אזורים בגנום שהם מאוד קשים להרכבה אחרי שחותכים אותם לחתיכות. אני יכול לתת כמה דוגמאות, אבל זה היתרון. בעצם בזה שאנחנו לא מפרקים את ה-DNA, חותכים אותו לחתיכות מאוד מאוד קטנות, ואז מנסים להרכיב את הפאזל הזה.
אז לא חותכים אותו לחתיכות, אלא אפשר לקרוא אותו as is כמו שהוא. נשמע שזה הדבר הנכון שיקרה, אם באמת רוצים לדעת מה קורה שם. קריאה מתוך כל הגדיל עצמו.
במקומות מסוימים בגנום, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני אתן דוגמה. יש לנו מקומות בגנום שמאוד מסובכים לריצוף, מאוד מסובכים להבין את הקונטקסט שלהם, משום שהם בנויים מיחידות שחוזרות על עצמן עם אותו רצף קטן של כמה נוקלאוטידים במשך אלפים או עשרות אלפים של פעמים. כאילו יש לך מין חזרה על אותו פאטרן. עכשיו, במחלות שונות, הכמות של החזרות והמיקום של החזרות הם סמנים, הם דבר שהוא יכול לייצג חולה מאיש בריא. אבל היום אם אתה חותך את ה-DNA לחתיכות מאוד קטנות, הם כולם נראות אותו דבר, כי זה בעצם חזרה על אותו פאטרן. אז להרכיב את זה בחזרה לרצף המקורי, זה כמעט משימה בלתי אפשרית. מצד שני, אם אתה לא חותך את ה-DNA, אם אתה משאיר אותו כמיליון בסיסים רצופים למשל, ואתה מסתכל על הרצף הזה בבת אחת, אתה יכול גם להסתכל על אזורים בגנום שיש בהם את החזרות האלה הקטנות, ולספור אפילו כמה חזרות יש לך, שזה דבר שאנחנו מעוניינים להכיל בקונטקסט הרפואי המתאים. זאת אומרת, במחלות שבהן יש לזה, זאת אינפורמציה חיונית.
וואו. טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' עמית מלר, חוקר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה.
תודה רבה. יום טוב.
ואנחנו עוברים אל העניין הבא. האם אתה זוכר, יונתן גת, את הטרנזיסטור שהיה פעם?
אם אני זוכר, שמגלגלים עם האצבע.
שהיו מסובבים.
מסובבים את התדר.
שהיו מוכרים קרח. לא ממש.
שהיו מוכרים נפט.
אתה מדבר על מציאת התחנות. אתה צודק.
כן,
טרנזיסטור. שבעבר קראו לרדיו טרנזיסטור על שום רכיב אלקטרוני שימש פריצת דרך והיה נמצא בתוכו. היום אגב יש טרנזיסטורים במחשבים, יש מיליוני...
אה, באמת? למרכיב הזה קוראים טרנזיסטור?
טרנזיסטורים קטנטנים, מדובר בשילוב בין מוליכים למחיצה, שהוא בעצם יוצר שערים לוגיים. הוא יוצר את המצב שבו יש זרם ואין זרם, ועל זה כל המחשבים שלנו עובדים.
שמה מורכב.
זה מאוד בסיסי, אז אני מקווה שהשיחה הבאה תבהיר לנו את העניין, כי אנחנו מדברים על טרנזיסטור כבר עשרות שנים, אבל מדענים הפסיקו לחפש אלטרנטיבה לטרנזיסטור, קצת התמכרנו לרכיב הזה, והנה נקודת אור, תרתי משמע, אחת האלטרנטיבות לטרנזיסטור זה שימוש בפולסים של אור, אבל כשבאוניברסיטת בר אילן ערכו ניסויים באלטרנטיבה הזו של הטרנזיסטור באותם פולסים של אור, הם נתקלו בתופעה מוזרה שהם קראו לה מעגל גבולי.
אוקיי.
כן, אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור אימנואל דלטורי, ראש קבוצת המחקר לדינמיקה של מערכת קוונטית במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, הנה.
היי, שלום, בוקר טוב דודו.
אנחנו נשמח, רגע לפני שתסביר לנו מה עשיתם ומהו מעגל גבולי, אנחנו יודעים שטרנזיסטורים, כך קראנו פעם למקלט רדיו, לדעתי בשנות ה-70, על שם אותו רכיב, שהיה מהפכה אלקטרונית, נכון?
כן, בהחלט. והרכיב הזה שבהתחלה היה לך טרנזיסטור אחד, והוא היה חלק והוא זה שיצר את הרדיו, עכשיו הוא השתכפל את עצמו, ויש לך מיליארד, יש... מיליארד טרנזיסטורים.
כי בכל מחשב שלנו נגד. יש מיליארד, זאת אומרת, מספר עצום של טרנזיסטורים, נכון?
כן, מיליארד מחשב. טרנזיסטורים. ככה וואו. שיש לך, סופר קטנים, ונכנסים לך לתוך הכיס.
עכשיו, מה הטרנזיסטור... זה באמת מדהים. ומה הטרנזיסטור הזה עושה? למה אנחנו צריכים אותו?
הטרנזיסטור הוא הרכיב הבסיסי של המחשב, הוא בעצם עושה את החישוב. אם תרצה החיבור בין הטרנזיסטורים, הוא יוצר את החישוב. כל טרנזיסטור הוא מתג, כמו מתג בחשמל, הוא יכול להיות דלוק ומחובה, וטרנזיסטורים, היכולת, יש להם יכולת לתקשר, כך שטרנזיסטור דלוק יכול להדליק או לחבות טרנזיסטור אחר.
זאת אומרת, הם בעצם לחובבי מחשבים, סליחה שאני קוטע אותך, אני מנסה אבל באמת להבין, כשמדברים על שערים לוגיים וכולי, כל הדבר הזה מתבצע באמצעות טרנזיסטורים מתגים בתוך המחשב.
בדיוק, ממש ככה, זה השער הלוגי, ככה אנחנו, זה הרעיון האבסטרקטי, בפועל, מה יש לך? טרנזיסטור.
טרנזיסטורים.
אז
מרה, הנה אנחנו הצלחנו למזער את הטרנזיסטורים. הרי הטרנזיסטור מלכתחילה בהתחלה היו לדעתי כל מיני רכיבים שהיו עשויים מזכוכית וכולי, משהו הרבה יותר גדול. והנה הטרנזיסטור בעצמו הוא היה סוג של הקטנה של טכנולוגיה. והיום, כפי שאמרת, אנחנו יכולים להחזיק ביד משהו שמכיל מיליארד טרנזיסטורים. אז מדוע אנחנו מחפשים אלטרנטיבה לאבן הבניין הבסיסית הזו שנקרא טרנזיסטור?
תראה, קודם כל אני חושב שעולם האפשרויות הוא אינסופי, וכמו בכל תחום אחר בחיים, אסור להתמקד רק בדבר אחד. צריכים להרחיב את האופקים. לפעמים האופקים החדשים יכולים לתת לך הזדמנויות, אפשרויות שאפילו לא חשבת עליהן. זה ברמה הכי גדולה. בפועל, המחשבים היום, הקטנה הזאת של טרנזיסטורים הגיעה לסיעה. אנחנו כבר לא מצליחים להקטין את זה יותר. וכתוצאה מזה באמת אתה יכול לשים לב אפילו כמשתמש שאם פעם כל שנה יהיה לך מחשב הרבה יותר חזק ממה שהיה לך בשנה הקודמת או בשנתיים הקודמות, אנחנו הגענו היום פחות או יותר רוויה. המחשבים פחות או יותר הם כולם באותם יכולת, יש להם אולי צבעים יותר בהירים ושמות יותר מפוצצים, אבל היכולת החישובית הגיעה פחות או יותר לסיעה.
זאת אומרת שאתה אומר שעשויה להיות פשוט קפיצה קוונטית או איזשהו שינוי בטכנולוגיה, שהוא זה שיעזור לשפר בצורה דרמטית את היכולת של המחשבים. אז מה זה אומר להשתמש בפולסים של אור כאלטרנטיבה לטרנזיסטור?
אמרת דווקא מילה שאני רוצה להרחיב עליה. דיברת על קוונטים. אז חשוב להבין שהמחשב הזה שאנחנו מדברים עליו, כן. הוא שייך בעצם לקטגוריה חדשה של מחשבים, שמכונה מחשבים קוונטים. יש היום כמה סוגים של מחשבים קוונטים. הסוג המוביל הוא הסוג שמשקיעים בו חברת אינטל, גוגל, יכול להיות שאולי דיברתם על זה באחד מהרעיונות הקודמות, ואם לא, אם תרצו, נשמח להרחיב על זה.
עכשיו, אנחנו מכירים אגב את מכניקת הקוונטים, כמובן מהניסוי של החתול שהוא חי מת בו זמנית, ובאופן כללי היכולת אולי ליצור לא רק 0 ו-1, נכון? במחשבים בדרך כלל מדברים על 0 ו-1, ובמחשבים קוונטים יש יותר אפשרויות מהאפשרויות הבסיסיות האלה, נכון? אני...
מעולה, בדיוק. אני רואה שאתה ממש מומחה בנושא הזה.
אני מאוד לא מומחה, אני זקוק לך שתהיה מומחה, אני ממש לא מומחה.
היום המחשבים האלו, ממש לפני כמה חודשים, הגיעו לשיא חדש שנקרא עליונות קוונטית. זה מצב שבו מחשב קוונטי הצליח לעשות חישוב שמחשב קלאסי, שום מחשב קלאסי אחר לא יכול לעשות. זה נושא מרתק בפני עצמו, לא כל כך קשור למחקר שלנו.
לא, אבל הנה באמצעותך למדנו באמת שהמחשב הקוונטי, כפי שאמרנו, מחשבים היום אלקטרונים פועלים על שני מצבים בסיסיים של יש מתח או זרם ליתר דיוק ואין, זאת אומרת 0 ו-1, ואילו מחשבים קוונטיים יש שם יותר אפשרויות מעצם כל הנושא הקוונטי, וגם שימוש בפולסים של אור זה משהו שהוא קוונטי.
בדיוק, זה היה ממש הרעיון של חוקר בסטנפורד שקוראים לו יושיזה יממוטו, והוא אמר, בוא נשתמש בחלקיקים של אור, שנקראים פוטונים, שגם הם חלקיקים קוונטיים, וגם הם יכולים להיות במצב העשיר יותר, זה נקרא בשפה הטכנית סופרפוזיציה, זה מצב שאתה לא אפס או אחד, אלא סוג של גם וגם. עכשיו, על הגם וגם הזה, יש הרבה מה לדון, מה זה בדיוק, אבל בהחלט זה מצב יותר עשיר, יותר מורכב, ושאולי באמת יכול לאפשר לנו לעשות חישובים יותר מסובכים. אז הוא אומר, יופי, בוא ניקח את הפולסים האלו של אור, בואו ננסה להנדס אותם. צריכים פה איזשהו מגבר מסוים שיכול להנדס אותם בצורה כזאת שהפולסים יבואו רק בשני אופנים. שוב, אנחנו רוצים ליישם מחשב, אז צריכים להיות 0 או 1. כן. והוא הראה, אז זה היה הרעיון תיאורטי מלפני 5-6 שנים, ואחר כך הקבוצה שלו ישמה את זה בניסוי, והראו גם קבוצה נוספת מיפן, הראו שאפשר להגיע עד ל-1,000 או אפילו 2,000 פולסים של אור, מחוברים ביחד, שביחד עושים איזשהו חישוב.
וואו, עכשיו אני מבין שאתם ערכתם ניסויים, אתם שחזרתם את הניסוי שהוא חשב עליו.
יפה. המילה שחזור זה בדיוק המילה. אתה יודע שתגלית מדעית היא לא נחשבת לתגלית קולות שלא לא מצליחים לשחזר אותה במקום אחר. אולי כי חוששים מהחוקר, אולי כי מזג האוויר שם היה שונה, אבל צריכים לבדוק את זה, צריכים לעשות את אותו ניסוי במקום אחר. זה דווקא דבר מאוד מאוד חשוב במדע. לפעמים לא משקיעים בזה מספיק. יש פה באמת נושא מרתק במדע של תופעות של תוצאות שאי אפשר לשחזר. אז אמרנו, בוא נבדוק את זה בעצמנו. ובעצם חוקר מהמחלקה שלנו, פרופסור אבי פאר, שהוא ראש קבוצה לאופטיקה קוונטית, אמר, בוא ננסה לשחזר את זה, להיות בו פיזיקאי, הוא התחיל מהמחשב הקוונטי הכי קטן, שיש לו שני פולסים של אור. וזה פרויקט שהוא נתן לסטודנט מצטיין, ליאון בלו, וליאון פשוט הרכיב את המערכת הזאת עם שני פולסים, ומה שהוא ציפה לראות זה שהמחשב הזה ייתן אחד מהארבע אפשרויות. אתה יודע, אם כל פולס הוא 0 או 1, שני פולסים, 2 כפול 2 זה 4. זה היה מה שאבי חשב שאמורים לקבל. הסטודנט בא, עשה את הניסוי, ובמקום זה מצא שהמחשב משתגע. במקום לתת רק אחד מהארבע אפשרויות, הוא נותן כל הזמן מספרים שונים. אפילו המספרים האלו משתנים בזמן, הם רצים בצורה רציפה בין 0 ל-1.
אז הנה הוכחתם שכל מכניקת הקוונטים הזו היא בעצם התעסקות בעבודת האל, ואם מתעסקים בזה מקבלים תוצאות שונות ואסור לגעת בזה.
אוקיי.
או שלא.
ממש לא.
לא, אוקיי, אוקיי.
אתה יודע, אחד מהעקרונות של הקוונטים הוא עיקרון המדידה. עיקרון המדידה אומר שמערכת קוונטית, שיש רק שני מצבים, ברגע שאתה מסתכל עליה, אז היא בוחרת להיות או 0 או 1. בדוגמה...
זאת אומרת שעצם המבט על הניסוי עצמו משנה אותה, או משנה את הניסוי, או גורמת לו להכריע?
ממש ככה.
וואו.
זה הדוגמה המפורסמת שהזכרת, את החתול של שרדינגר,
כן,
שאכן ברגע שפותחים את הקופסה, אז...
רק אז נבחרת אפשרות.
כן, וכמובן זאת שאלה פילוסופית, כי למה, מה יהיה שונה בין בני אדם לחתולים? זאת אומרת, האם זה לא נחשב שחתול כבר יסתכל? למה אנחנו צריכים להסתכל כדי שהחתול, הרי החתול כבר יודע, אז יש פה שאלות פילוסופיות מאוד עמוקות.
האם החתול יכול להסתכל על עצמו באמת, וזה נחשב גם למעניין?
בדיוק, בדיוק.
הקוונטים הזה, זה נשמע לי מוזר מאוד.
שרדינגר באמת הציע את זה כפרדוקס, הוא אמר, מה אתה חושב שחתול יכול להיות סופר פוזיציה שלך יומת? טוב, זה שאלה פילוסופית. אבל לענייננו, המחשב הקוונטי הוא בסוף, בסוף, בסוף רוצה לך לתת לך רק 0 או 1, כי בסוף אתה מסתכל ואתה אמור לתת לך או 0 או 1. מה שאנחנו ראינו בניסוי זה לא היה זה. אנחנו ראינו מספרים אקראיים, זאת אומרת בעצם קיבלנו מחשב קוונטי שלא עובד, כי המחשב הקוונטי צריך לתת או 0 או 1. אז היה פה באמת איזושהי חידה, ואנחנו נזרנו בדוקטור מרצ'לו קלבנזה סטרינטי, שהוא פוסט-דוקטורנט מהקבוצה שלי, והוא בעצם הצליח לפתח את המשוואות שמתארות את הניסוי. אתה יודע, בפיזיקה יש חלוקה מאוד ברורה בין ניסוי לתיאוריה. הניסוי זה לקחת רכיבים, לחבר ביניהם. התיאוריה זה לכתוב משוואה שמתארת ולפתור אותה, לכתוב את המשוואה, לפתור אותה. אז מרצ'לו צריך לכתוב את המשוואה, לפתור אותה, והוא הבין שבאמת המשוואה מתארת את ההשתגות הזאת. זאת אומרת, זה לא איזשהו טעות בניסוי, אלא זה ממש תופעה טבע חדשה.
וזו התופעה שקראתם לה מעגל גבולי, תופעה ששוב, הצלחתם לחזות, זאת אומרת, הצלחתם להבין אותה, את המהות שלה.
ממש ככה. כן. האמת היא שה-limit cycle, אני תרגמתי את זה, מעגל גבולי, הוא תופעה מוכרת. זו תופעה מוכרת במערכות מסובכות, מערכות לא ליניאריות. החידוש כאן היה להבין שהמחשב הזה של יאמאמוטו יכול לפעמים להיכנס ולהשתגע. זה החידוש. וברגע שאתה מבין את זה, זה גם חלק מהפתרון. קצת כמו בפסיכולוגיה, שברגע שאתה מבין מה הבעיה שלך,
כן, זה כבר התחלה של הפתרון. כן.
אז גם ככה,
וואו.
ברגע שאנחנו מבינים שהמחשב הזה יכול להיכנס ללימיט סייקל, אנחנו יכולים גם לתת לנו מתכון ולהגיד, אל תיכנסו לזה. זאת אומרת, זה פה עניין של איך אתה מכין את המערכת שלך. תכין את המערכת בצורה קצת אחרת, כדי שלא תיכנס לפינה הזאת ששם יש לימיט סייקל. עכשיו... האמת היא, הפינה הזאת היא גדולה. אל תיכנס לבור.
עכשיו, לסיום אני מוכרח לשאול שאלה באמת כללית יותר על מחשבים שקשורים למכניקת קוונטים. זה משהו שבאמת נראה בעתיד גם אצלנו, גם טכנולוגיות שיהיו בסלולר וכולי, הן תעבודנה על פי עקרונות קוונטים?
אז אנחנו צריכים להבחין בין נושא רחב מאוד שהוא טכנולוגיות קוונטיות,
כן.
שהוא נושא שכבר קיים. דיברת בהתחלת הרעיון על שעונים, אז יש שעון קוונטי, זה משהו שכבר משתמשים בו ביומיום, במערכת ה-GPS, המיקום הזה של הטלפון, בעצם משתמשים בשעון קוונטי.
רגע, אני מיד עושה גוגל וקונה אחד כזה, שעון קוונטי.
אז אכן, אחד מהחברות הגדולות שמשקיעות בתחום של מחשבים קוונטיים, היא גוגל, גם IBM.
די,
אנחנו בעצם משותפים, אני, ברגע שאני מנתק פה, אני טס לחיפה, להיפגש עם אנשים של IBM, לעבוד על המחשבים הקוונטיים שלהם. עכשיו, זה גם אתגר. צריכים להבין שזה טכנולוגיה עתידית. אמנם המחשב הקוונטי יכול לעשות היום דברים מאוד מסובכים, אבל עדיין לא שימושיים. והשנים יגידו, עשור הקרוב יגיד, האם המחשבים יגיעו, יצליחו לעשות לא רק משהו יפה ומעניין ומאתגר, אלא גם משהו שימושי.
וואו.
זה האתגר שאנחנו עומדים מולו.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו. הנושא הוא לא פשוט, והצלחת להסביר לנו אותו בצורה מעניינת.
אפשר לנצל רק...
כן, כן, בבקשה.
בפרסומת, יש לנו ביום רביעי יום חשיפה לתוכנית חדשה, תוכנית העשרה לילדים בתיכון. אז אם יש בין המאזינים הורים לילדים בכיתה ח' שמתעניינים בטכנולוגיות קוונטיות,
כן.
אנחנו פותחים תוכנית שנקראת אודיסאה, אז אפשר למצוא את הפרטים באינטרנט, אודיסאה בר אילן. יש לנו מפגש חשיפה ביום, בשעה 5:30 ביום רביעי הקרוב, כי אנחנו צריכים לגדל את הדור הבא של המנדסים הקוונטיים.
לגמרי, אנחנו מצטרפים להזמנה, מי שמעוניין, אתם כמובן יכולים להגיע. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור אמנואל דלטורי, ראש קבוצת המחקר לדינמיקה של מערכת קוונטית במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום נעים.
ואנחנו ממשיכים, אסטרונאוט טופל בחלל בעקבות קריש דם. לראשונה בהיסטוריה.
מפחיד.
כן, במהלך מחקר שנערך בתחנת החלל, מחקר שבו השתתפו 11 אסטרונאוטים, חוקרי נאסא חשדו שאחד האסטרונאוטים סובל מקריש דם, והם נאלצו לפעול במהירות כדי לטפל בבעיה. לא היה זמן להביא אותו בדיוק.
וואו.
מרחוק. איך הם פתרו את העניין הזה?
מגללי דם וכו.
נכון, יפה מאוד.
אתה רואה, אני גם אחד שיודע.
ארבעה שיודעים, פתיח חדש. הנה השיחה שערכנו עם רופא חלל, דוקטור ערן שנקר.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז קודם כל, איך הם יתרו את הבעיה, אם תוכל להרחיב מעבר למה שאמרתי, ואז באמת נדבר על הטיפול.
הם לא היו מאתרים את הבעיה, אם לא היה במקרה מחקר של בדיקת אולטרסאונד, באותה משימת חלל, שבאה ורצתה לבחון מה קורה בברידי הצוואר. אם לא היה המחקר הזה, יכול להיות שהיה אסון עם תסחיף שכזה של קריש דם בחלל שלא היה בעבר.
אז ממש במקרה נערך מחקר וסרקו את האסטרונאוטים באמצעות אולטרסאונד וגילו קריש דם, מה עושים?
אז זה פעם ראשונה, שזה באמת החדשות, לא קרה בעבר. חששו דווקא ממה שידוע גם בטיסות, שאנחנו יושבים הרבה זמן ולא דזים, ויכול להיות קריש דם מהרגליים, מהגפיים, שיכול להגיע אפילו לריאות. בדרך כלל, אם מדובר בקריש בצוואר, זה או שיש שם איזושהי בעיה אנטומית מהעבר, יש גם אתיולוגיה גנטית ב-30% מהמקרים, וגם חשש שבאמת בחלל, בגלל חוסר כוח הכבידה, שיש שינוי בזרימת הדם, ללא כוח הכבידה שיכול לגרום לבעיות של קרישיות יתר. באסטרונאוטים אין ספק שקרישיות יתר נבדקת לפני כן, כל האסטרונאוטים בריאים, הם עוברים גם בדיקות אולטרסאונד מקיפות, ויצא אסטרונאוט בריא, והנה במהלך המשימה במחקר, מניחים את המתמר על הצוואר, וזו סכנת חיים. בעיקרון, בכדור הארץ, אותו אדם היה מופנע מיידית לבית החולים. ועכשיו השאלה...
מה עושים כשהוא בתחנת חלל?
אז לכאורה אפשר, תוך 90 דקות, להחזיר אותו במשימה רפואית ובעזרת חללית ציוז מתחנת החלל הבינלאומית, אבל התקנה הגדולה במקרה הזה, שזה יכול להרוג אותו. כי עכשיו לחטוף אותו בחזרה לכוח הכבידה, לרעידות ולנחיתה עצמה, יכולה להיות קטלנית, ועכשיו אנחנו תקועים עם אסטרונאוט, עם סכנת חיים בחלל. לשמחתנו, יש פתרון. גם על כדור הארץ נותנים מדללי דם, קלקטן ודברים אחרים בזריקה. לא היה מספיק בתחנת החלל, זה היה רק החלל הזה שיהיה, ולכן אחרי כמה מנות ראשונות שהיו, היו צריכים לשגר בצורה דחופה המשך טיפול, ואחרי חודשיים בערך הובחן, הבחן את עצמו בעצם, והיה אמור להישאר 6 חודשים, שדרך אגב זה לא רע, כי זה באמת מאפשר את הטיפול. המשיכו במשך 40 וכמה ימים את הטיפול בעזרת זריקה יומית, וכאשר הבדיקות החוזרות יראו שבעצם זה לא מחמיר, אלא דווקא משתפר, עברו לטיפול פומי בכדור, ואחרי 90 יום נרגעו כולם. כמובן כשהוא חזר לכדור הארץ, עדיין יראו בעיות של זרימה שפחתו, וחצי שנה לאחר מכן בעצם חזר לתפקוד רגיל. מה שמאוד מעלה חשש, שמשימות לחלל, בגלל שינוי בזרימת הדם, יכול לגרום, כמו בטיסות, ואולי אפילו מסוכן מכך, לבעיות של קרישיות יתר, וסכנת חיים.
כי מה גורם לנו, אפילו בואו נדבר על טיסות שלנו, על אנשים שלא מגיעים לחלל, מה גורם לאנשים לקרישי דם בטיסות?
כמו שיודעים, יש במערכת הדם את המערכת האורכית עם הלחץ הגבוה ממשאבת הלב, ואת המערכת הורידית שבעצם מחזירה את הדם בלחץ הרבה יותר נמוך, שצריכה עוד לעבור אסטומים כאלה בתוך כלי הדם אחד כיווניים. החזרה הזו במקומות שיש שינוי בנפח כלי הדם הורידי, בקטע שפה יש איזשהו סטזיס בגלל ישיבה ממושכת, שבו הדם לא זורם טוב, אנחנו לוחצים על כלי הדם הורידים, מדובר כלי הדם הורידים העמוקיים, מה שנקרא DVT, אם קורה באמת התהליך, וגם שינוי אנטומי, כל אלה יחדיו עם שינוי תזונתי לפעמים, יכול לגרום ושתייה, התייבשות, כל אלה יחד הם בעצם גורמי אסון בטיסה ארוכה, שאדם אז יכול דווקא לקום ולקבל את התסחיף הריאתי בגלל חוסר תזוזה, שעדיף לעשות, גם אם רואים סרט במהלך טיסה, אפשר להזיז את הרגליים, לעשות את התימונים, ולגרום לדם לחזור ללב בצורה הרבה יותר תקינה, מאשר לשבת או לישון ללא תזוזה תקופה ארוכה בטיסה.
ובוא נחזור באמת לתחנת החלל ברשותך. איזו רמה של טיפול רפואי אפשר לקבל שם? זאת אומרת, אילו תרופות קיימות שם, אילו טיפולים אסטרונאוטים שחיים שם יכולים לקבל?
אני חייב להגיד שאני הייתי חלק מ-128 מדענים שתכננו גם את המרפאה, לא לתחנת החלל הבינלאומית, אלא לקראת משימה למאדים, שהיא בעצם הצ'אלנג' והאתגר הגדול, שבעקבות הבעיה הזו כרגע נערכים בחשיבה מחדש. כשתכננו מרפאה מרוחקת מאוד, שבאמת לוקח הרבה זמן להגיע לכדור הארץ, צריכים היינו בעצם לחשוב על הכל. יחד עם זאת, קבענו מספר דברים רפואיים, שאנחנו אפילו לא מטפלים בהם, שאם הם יקרו, דינו של אותו אדם נגזר. לגבי תחנת החלל הבינלאומית, יש מספר קיטים רפואיים, שניתנים לפתיחה על ידי לא רק קצין רפואה שהוא אסטרונאוט ורופא, אלא גם עוד צוות רפואי שמוכשר בדרך כלל, מתוך הצוות שקיים, על מנת לתת מענה, אין ספק למקרים השגרתיים, אם זה חום, אם זה שינוי במערכת העיכול, אם זה עצירות, אם זה גוף זר שנכנס לעין, ואז זה בעיות גדולות יותר. הטוב הוא שאותם אנשים שיוצאים לחלל נבדקים מאלף ועטף, על מנת לבחון שאין להם בעצם שום משהו שהוא טריגר שיכול להתעורר בחלל. היו מקרים אפילו קיצוניים, ולשמחתנו המערכות הרפואיות שרופא חלל הכינו גם בעבר נתן מענה טוב מאוד, וגם הנה, מה מגם במקרה הזה, המנה היה טוב, והאסטרונאוט שדרך אגב לא הוחלט אם זה אסטרונאוט או אסטרונאוטית, אנחנו שומרים על איפול מתוך הפרטיות של אותו איש צוות.
וואו, כן, די, מעניין. חשבתי שאין פרטיות כבר אם אתה בתחנת חלל ועיני כל העולם נישאות אליך.
המאמר הזה פורסם דווקא אחרי שהצוות חזר, הצוות הזה בדק את עצמו במחקר, כמו שאמרתי, ושאר הצוותים דרך אגב לא נבדקו בעבר בצורה כזו קפדנית בעזרת אולטרסאונד, מה שמעלה כרגע את השאלה, האם זו תהפך להיות בדיקה סטנדרטית בשהות בחלל תקופה ארוכה.
לגמרי, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור ערן שנקר, רופא חלל, תודה רבה לך.
יום טוב.
ואנחנו ממשיכים, מדענים פיתחו את קצף הבירה המושלם. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת מנצ'סטר.
אין לאנשים מה לעשות.
לגמרי. לא, אבל יש משמעות להתעסקות בקצף, כי קצף גם משמש לחיבוי שריפות, ולכן פיתוח של קצף מושלם זה משהו שיכול להשתלם לנו כשאנחנו מנסים להתמודד עם שריפות שקשורות בנפט למשל. אז הדברים הם לא שטותיים לגמרי, אבל מה שהמדענים עשו, הם ירו קרני נויטרונים על נוזלים שונים שניתן לייצר מהם קצף כדי להגיע לאותו קצף מושלם. אנחנו דיברנו על קצף הבירה המושלם הזה עם פרופסור זוהר קרם, ראש לימודי המוסמך הבינלאומיים בקורמות ויננות במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו רק נסביר למאזינים ולמאזינות שקצף הוא לא רק נחלת חלקה של הבירה, אלא גם יש קצף שלמשל משמש למלחמה בשריפות וכו', וכן חשוב לחקור את העניין הזה מעבר כמובן להנאה שלנו, שאתה ודאי כן גם מעריך אותה משתיית בירה.
בוודאי, לא רק אני.
כן, ודאי.
רוב שותי הבירה חושבים שהקצף הוא מדד לאיכות של הבירה, והיציבות של הקצף היא כמובן תכונה מאוד מאוד נחשקת, ואנחנו מכירים את זה גם בעוד דברים כמובן, כי גם סבון אנחנו מודדים לפי הקצף שלו, אז אנחנו יודעים שקצף בכל מיני דברים זה משהו שלמדנו להעריך.
עכשיו, מה זה בדיוק קצף? ניסיתי לנסות ולהגדיר לעצמי מה זה, זה מין קולואיד? זה משהו שהוא שילוב בין כמה, זה הרי חומר שנמצא בכמה מצבי צבירה, זה גם גז וגם נוזל, מה זה בדיוק קצף?
נכון, נכון. אז קצף, נחלק אותו רגע לשניים לצורך החלוקה המהירה והפשוטה. יש נוזל שמורכב ממספר מולקולות שונות, ואולי גם מעוד כמה מיונים, והנוזל הזה קולה גז, וגם בחוץ יש גז, זאת אומרת, יש לנו בעצם שכבה של כמו בלונים קטנים, אנחנו קוראים לזה בבלז הרי, בועות קטנות שמכילות גז ונמצאות גם, וגם מבחוץ יש גז, והן קולות את הגז שבפנים שלא יצא ויעבור החוצה.
למה בכלל זה נוצר כשאני מוזג למשל בירה או אפילו משקעות קלים? למה נוצר קצף?
כדי שיווצר קצף, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה שיהיה בנוזל, שיהיו לו כמה תכונות, והכי חשוב שיהיה לו הרכב שמאפשר את אותה יצירה של בועה יציבה כזאת, שקולט גם את האוויר בתוכה. אנחנו מכירים קצף קודם כל מלחם, ששם יש חלבון שקוראים לו גלוטן, שאסור להזכיר את שמו, ובעצם כשהלחם תופח, אז נוצרות בועות שמכילות הרבה גז בתוכן, קולעות הרבה גז, אותו גז של הבירה, CO2, שייצר אותו אותו יצור, השמר. השמר מייצר CO2.
התפיחה הזו היא סוג של הקצפה, כן?
נכון, ממש כן. והנה הרכיב שאנחנו כולנו מכירים הוא החלבון שקוראים לו גלוטן, שכשהוא נמצא מתקבל קצף יציב. אז בקצף של בירה אנחנו גם צריכים חלבון, יש לנו בדרך כלל, אנחנו מדברים על שלושה חלבונים שמקורם בדרך כלל או בחיטה, הנה הגלוטן שוב פעם, או בסעורה, ושלושת החלבונים האלה צריכים עוד איזה כמה תוספים כדי באמת לייצר קצף מאוד מאוד יציב. ומי שמכין בירה יודע שלהכין בירה מאורז, אותה בירה שפעם הייתה מפורסמת כשאני הייתי צעיר, הבדווייזר, להכין בירה מאורז זה נחמד, אבל לעשות שהיא גם תעשה קצף, ופחות, כמעט בלתי אפשרי.
למה? מה יש באורז שמונע יצירה של קצף?
זה נורא פשוט, חסר בו הגלוטן, וחסרים באותם חלבונים שנותנים את המבנה היציב לקצף.
עכשיו, אני מבין שפה במחקר המדענים לקחו את זה רחוק, אולי מדי כשהם השתמשו בירי של קרני נויטרונים על נוזלים.
נכון.
מה זה אומר? מה המשמעות של המעשה הזה?
שנים אנחנו חושבים שהקצף נראה אותו דבר כלפי פנים וכלפי חוץ, כי יש לנו את אותה תערובת של חומרים בתמיסה נוזלית, בפנים גז, בחוץ גז. שנים אנחנו חושבים שהפנים כלפי פנים הם כמו הפנים כלפי חוץ. ואנחנו כמדענים מנסים להבין, וכל הנתונים והחישובים לא מתיישרים אחד עם השני לאיזו מסקנה ברורה אחת. מה שהם עשו, הם לקחו נויטרונים, וזה בעצם ירו נויטרונים על בועות קצף, כאשר בעצם זה דומה להאיר עם פנס על משהו. רק שהפנס, האור פה הוא לא האור שאנחנו רואים בעיניים, אלא נויטרונים, ואז מסתכלים איך הם חוזרים, כמו שהעיניים שלנו מקבלות את האור שחוזר מפנס. ומה שהם גילו בעצם זה יכולת מאוד מיוחדת שנמצאת במספר מרכזי מחקר מאוד מאוד מצומצמים, היכולת להאיר עם נויטרונים ולקבל ולראות את הנויטרונים בחזרה. זה שתי יכולות שהחיבור שלהם נותן המון יכולות. ואז הם גילו שבעצם מה שקובע את איכותו של קצף זה לא כל כך מה שאנחנו רגילים לחשוב, שזה תכונות של פני שטח וכל מיני דברים כאלה, אלא בעצם שבתוך הקצף יהיה מבנה מאוד מאוד מורכב, אבל קבוע וחוזר על עצמו, של מבנים של אותו גלוטן נניח, אם נזכרנו את הבירה, או חלבונים אחרים, אם נזכרנו את הלחם, או חלבונים אחרים בקצף של הבירה, ביחד עם עוד כמה מולקולות, והמבנה הזה שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, הוא שנותן את היציבות ואת העוצמה לקצף, ולא חשוב, ופה היה מאוד חשוב היכולת להסתכל לתוך הקצף ולהסתכל על המולקולות בתוך הקצף, וזה באמת אפשר לעשות אך ורק עם אור של נויטרונים.
עכשיו שוב נזכיר את העובדה שקצף מושלם או טוב יותר עשוי גם לסייע למלחמה בשריפות, נכון? משתמשים בחומרים מוקצפים או בקצף באופן כללי כדי לכבות שריפות, זה משהו שהוא יעיל יותר.
נכון, כי הוא חונק, הוא לא נותן לחמצן להגיע אליו, הוא מתפזר טוב, זה מעט מאוד נוזל שמתפזר, אתה יודע, אנחנו שוב פעם, כל מי שמזג בירה, או בוא נגיד, כל מי שמזג קוקה קולה לקוס מפורצלן או מחרסין, יודע שהקוקה קולה עושה המון 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 בועות, והן גם מתפוצצות מהר, אבל המון בועות מכילות כלום נוזל. מצד שני, כל הקוקה קולה, אי אפשר למלא קולה לבקבוק, כי אנחנו ממלאים כלום. כלומר, קצף מאפשר לנו לפזר המון נוזל שיחצוץ בין החמצן לבין האש, המון המון נוזל, אבל כשבעצם המשקל שלו הוא כלום, כי הפיזור שהקצף נותן הוא אדיר, תכונות הקצף קובעות האם אפשר יהיה לחבות.
וואו.
אם שותים בירה עם ליפסטיק, אז הקצף נופל, כי קצף לא אוהב שומן.
אה, כן? אוקיי, אז קיבלתי טיפ, איך לא לפגוע בקצף כמובן, כשאני כמובן מתאים את...
אם הם יוצאים לדייט, לדייט עם ליפסטיק, אז הקצף לא יחזיק מעמד על הבירה, לא נורא.
אוקיי, לא ידעתי. תודה רבה לך פרופסור זוהר קרם, ראש לימודי המוסמך הבינלאומיים בקורמות ויעיננות במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, תודה לך.
יום טוב.
ואנחנו ממשיכים לגלי טרה-הרץ.
מה?
ואנחנו ממשיכים לגלי טרה-הרץ. עכשיו זה יותר ברור?
שמע,
יש הרבה גלים סביבנו, גלים אלקטרומגנטיים, האור למשל זה גל אלקטרומגנטי, גלי מיקרוגל, גלי רדיו וכו'. אז יש גם תחום תדרים שנקרא טרה-הרץ, שבאמצעות התדרים האלו, באמצעות הגלים האלה, אפשר בין היתר לדעת אם תרופה מזויפת, או אילו חומרים נמצאים בכל מיני תרכובות שונות. אתה ממש מאיר. אתה מאיר, חלק מהבליעה, של הגלים האלה מעידה על מהות החומרים, אבל יש שיטה חדשה לייצר ולשלוט באותם גלים שעד כה לא הצליחו ממש לשלוט בהם, גלי טרה-הרץ, שפותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, וזו פריצת הדרך, כי יש מה לעשות עם הגלים האלה. בין היתר אגב, אפשר לדעת האם צריך לעשות לך סתימה בשיניים, בלי קרני רנטגן שהן מזיקות, כי איזו קרינה מייננת ומזיקה. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור טל אלנבוגן, ראש המעבדה לננו-אלקטרו-אופטיקה באוניברסיטת תל אביב.
שלום רב.
נשמח קודם כל שתסביר לנו מהם גלי טרה-הרץ, ואז נוכל להבין טוב יותר מה הצלחתם לפתח.
אז גלי טרה-הרץ הם בעצם גלים אלקטרומגנטיים, ואיך שאנחנו מחלקים גלים אלקטרומגנטיים זה לפי התדירויות שלהם. אז תדירויות נמוכות יותר נקראים גלי רדיו, בהם אנחנו משתמשים למשל כדי לשמור רדיו, שידורי הטלוויזיה של פעם, שידורי סלולר וכאלה, וגלים בתדרים גבוהים יותר, הם מגיעים לתדרים של אור, ואפילו אור נראה, שאנחנו רואים אותו. בין התחומים של הרדיו ושל האור, נמצא איזה תחום שנקרא תחום גלי הטרהרץ, שהוא תחום מיוחד מכיוון שטכנולוגיות לייצר גלי רדיו וטכנולוגיות לייצר גלים אלקטרומגנטיים בתחום האופטי, בתחום של האור, לא כל כך טובות לייצר את הגלים האלה, מה שגרם לכך שבמשך שנים או שלא ייצרו את הגלים האלה, או שהיכולות שלנו לייצר את הגלים האלה ולשלוט בהם היא ממש לא משתווה למה שיש לנו בתחומים אחרים.
אוקיי, אז לפני שתמשיך בהסבר, אנחנו מכירים כל מיני סוגים של גלים, גלי מיקרוגל, גלי אור, אור נראה, גלי רדיו שהזכרת, אז בוא תמקם אותנו לרגע בסקאלה הזו, על מה אנחנו בעצם מדברים כשאנחנו אומרים גלי טרהרץ, על גלים בתדירות גבוהה, כלומר בעלי עוצמה גדולה במיוחד?
אז התדירות שלהם היא יותר נמוכה מגלי מיקרו ויותר גבוהה מגלי אינפרה אדום. אז גלי מיקרו זה התחום התחתון של מה שנקרא גלי רדיו, וגלי אינפרה אדום זה התחום העליון של מה שנקרא גלים אופטיים, וקרינת הטרהרץ ממוקמת בדיוק ביניהם.
אוקיי, אז עכשיו באמת נשמח שתסביר לנו איך הצלחתם לייצר את אותם גלים ולשלוט בהם.
בעצם פריצת הדרך היא על ידי ההבנה שאם אנחנו לוקחים פולסים מאוד מאוד קצרים של אור, פולסים בסקאלה של פמטו שניות, שפמטו שנייה זה שנייה חלקי 10 ב-15, פולסים מאוד מאוד קצרים, כשאנחנו לוקחים אותם ומאירים ננו אנטנות, בעצם אנטנות מאוד קטנות בסקאלה, גם כן סקאלה מאוד קטנה במרחב, פריצת הדרך היא בעצם ההבנה שהננו אנטנות האלה מייצרות קרינה בתחום הטרהרץ. עכשיו, מעבר לכך, פריצת הדרך היותר גדולה היא ההבנה שאם אנחנו שולטים בממדים של האנטנות הקטנות האלה, אנחנו יכולים עכשיו לשלוט בקרינה הזאת בצורה מושלמת.
שמה זה אומר לשלוט בממדים של האנטנות?
כמו שיש לנו אנטנות לרדיו, האנטנות האלה קטנות יותר, אז הן מתאימות לקרינת הטרהרץ, ואם אנחנו רוצים לשלוט בקרינת רדיו, אז אפשר בעזרת אנטנות שונות לכוון אותה ולגרום לה לקרון לכיוונים שונים. באותו אופן, אנחנו משתמשים בננו אנטנות כדי לעשות את זה לקרינת טרהרץ.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על השימושים. מה אפשר לעשות באותו טווח תדרים? זאת אומרת, איך אפשר להשתמש באותו טווח תדרים או באותם גלים? מה היתרון בהם?
אז לכל תחום קרינה בתחום האלקטרומגנטי יש שימושים, וגלי טרהרץ גם כן כמו כל כמו תחומים אחרים יש להם שימושים. מה שמיוחד בגלי טרהרץ זה כמה דברים. דבר ראשון, הם עושים אינטראקציה ברמה כזאת שהם אפשר לזהות בעזרתם חומרים, כלומר הם מתאימים למה שנקרא מעברים ויברציונים במולקולות ובחומרים, וכך אם אנחנו מאירים חומרים עם קרינת טרהרץ ומזהים הנבלה, אנחנו יכולים להבין בדיוק באיזה חומר מדובר, למשל באיזשהו גז מסוים, או אם יש לנו איזושהי תרופה, אנחנו יכולים להבין אם התרופה הזאת תהיה אמיתית או מזויפת, על ידי זה שאנחנו מבינים איזה תדרים בקרינת הטרהרץ נבלעו על ידי החומר הזה.
אז אפשר לומר שמדובר במעין פנס שפולט איזשהו גל אלקטרומגנטי שיכול לזהות חומרים שונים, ובין השאר או בין היתר אפשר להשתמש בו כדי להעיר על תרופה כלשהי ולהבין האם מדובר בתרופה מקורית או בזיוף.
בדיוק.
כן.
מה שאני רוצה להגיד במילים אחרות, שזה לחומרים שונים יש קביעת אצבע ייחודית מאוד בתחום קרינת הטרהרץ. כלומר, אם אני מזהה את הבליעה בתחום קרינת הטרהרץ, אני יכול באופן חד-חד ערכי הרבה פעמים להגיד באיזה חומר מדובר. אז במקום לקחת את החומר למעבדה ולבדוק אותו בבדיקות כימיות, אני יכול להעיר אותו בעזרת מקור טרהרץ ולקלוט את מה שבעצם נבלע בחומר וככה לזהות אותו. עוד משהו בהקשר הזה של תרופות, למשל תרופות מזויפות.
כן.
קרינת הטרהרץ עוברת דרך חומרים שבתחומים אחרים הם אטומים. אז אם אנחנו יכולים לחשוב על זה, שהיא תרופה שנמצאת בתוך קופסה, שקרינה בתחום האופטי לא חודרת את הקופסה, אנחנו יכולים בעזרת קרינת הטרהרץ לחדור גם את הקופסה. כלומר, אני יכול לזהות אם התרופה היא אמיתית או מזויפת, אפילו בלי לפתוח את הקופסה. ולדבר הזה יש המון שימושים.
והדבר הזה כבר ישים? זאת אומרת, אפשר כבר להשתמש בו?
יש כל מיני מקומות בעולם שמנסים לפתח יישומים לטרהרץ, ומפתחים יישומים לטרהרץ. מה שאנחנו, פריצת הדרך שלנו, זה שאנחנו מאפשרים בעצם שליטה חסרת תקדים במאפיינים המרחביים של קרינת הטרהרץ. מה שזה מאפשר זה לעשות הבדיקות האלה הרבה יותר מהר מצד אחד, ומצד שני
לבדוק דברים עצמים הרבה יותר קטנים. ייקח עוד כמה שנים של פיתוחים כדי להכניס את זה ליישומים שנוכל למצוא על המדף, מה שנקרא, אבל עשינו צעד גדול בדרך.
אז כן, זה נשמע ככה. בואו נדבר לרגע על אולי אפשרות של לסרוק באמצעות הגלים האלה בני אדם. האם הכלי הזה יכול באמת לשמש אותנו ככלי לדימות בתחום הרפואה, בדומה לסריקות MRI או אולטרסאונד, שבעזרתן סורקים בני אדם כדי לגלות בעיות פנימיות כלשהן?
התשובה היא כן, באופן חלקי. הקרינה הזאת היא בסופו של דבר נבלעת. כלומר, היא יכולה לעבור שכבות דקות של רקמות ואז להיבלע, אז יישומים של זה בתחום הרפואה יכולים להיות מתאימים למשל לגלות מחלות בעור, כמו סרטן עור לא עלינו, או לחילופין, יישום מאוד מאוד רציני של הקרינה הזאת, ולגלות גם חורים בשיניים למשל. היום מה שאנחנו עושים זה משתמשים בקרינה מייננת, שהיא קרינת X, כדי לגלות חורים בשיניים. הקרינה הזאת היא קרינה שמזיקה לנו, ולכן אנחנו לא רוצים להשתמש בה אם לא חייבים, ויש שאיפה לנסות להחליף לפחות את חלק מהבדיקות בשימוש בקרינת הטראז' שהיא קרינה לא מייננת ולא מזיקה.
טוב, אז רק נותר להמתין שהכלי הזה יהפוך לפרקטי, ועד אז אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה. תודה לך, פרופסור טל אלן בוגן, ראש המעבדה לננו-אלקטרו-אופטיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה.
ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים.
זה הכל?
כן, שעתיים חלפו להם. אנחנו תוכנית המדע והידע של כאן תרבות, משודרים בכל יום בשבע בבוקר. בתדרים 104.9 ו-105.1. תודה רבה לעורך התוכנית רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. תודה מעומק הלב ליונתן גאט.
Thank you, תודה.
תודה רבה, אני הייתי דודו ארז. אפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. להתראות.
ביי ביי.